עכשיו ב-103 FM. גיא פלג.
צהריים טובים לכם. כשהמשטרה הוציאה אמש את ההודעה על ההמלצה שלה להעמיד לדין את גל הירש בחשד לביצוע עבירות מס בעשרות מיליונים ולסגור בד בבד את תיק השוחד שבו נחשד, אמרתי לעצמי שמיד יימצא מי שיגיד ברור מה הפלא, העיתוי שקוף, רק ימים אחרי שהצטרף לליכוד. 4 שנים הרי גררו את החקירה. מה ניתן היה לחשוב שמערכת האכיפה תודה שסיכלה כך סתם מינוי של מפכ"ל המשטרה? יאפשרו להירש להצטרף לליכוד ואולי עוד יקבלו אותו כשר הממונה על המשטרה. אני כמובן לא חושב כך. היו להחלטה הזו של המשטרה, החלטה הצפויה הזאת בעיניי סימנים רבים מוקדמים. אני אישית לא פעם, אכן עסקתי בסיפור, הבאתי ובהרחבה גם את טענותיו של תת ניצב גיא ניר, בכיר האגף המודיעין במשטרה, טוען כי בידיו ראיות של ממש שהיו במשטרה מי שסיכלו את המינוי הזה של הירש מטעמים אישיים, אבל גם זוכר את דיווחיי ולפיהם תיק השוחד גבולי, בעוד שתיק המס, כך מסרו לי מקורותיי, נשען על אדנים רציניים. בעניין אחר, הבחירות קרבות, האם יש קרע אמיתי בכחול לבן, או שמדובר בטקטיקה ולפיה נקרוץ למצביעי לפיד המסורתיים, אלה שמחפשים את הדגל של המלחמה בכפייה הדתית, ובד בבד נתנער ממסריו של לפיד כדי לא לחתוך את בדל האפשרות של קואליציה של כחול לבן עם אותם חרדים. האם זו טקטיקה בחירות של מפלגת הסופרמרקט הזאת, או הבדלי גישה מהותיים בשאלות ליבה שיום אחרי הבחירות יובילו לפירוק החבילה הזאת? וכמובן יש עוד ים של נושאים על הפרק, הנה הודעה מהדקות האחרונות של המשטרה על ההמלצה, גם היא הצפויה שלה להעמיד לדין את סגן שר הבריאות ליצמן בעבירות של שוחד, הצעת שוחד והפרות אמונים. שר פלסנר עורך, אחראי על השידור עידו כהן, רדיו צפון 104.5 דביר ברקת, בדיגיטל עורך ג'וני דוב, רשתות חברתיות נטי ארי, 1-900-722-103, זה הטלפון שלנו, נשמח לשוחח איתכם, ואנחנו מזכירים 054-70-103-70, אפליקציית הוואטסאפ, אפשר לכתוב לנו באמצעותה, ואנחנו נעשה כל שביכולתנו כדי להעלות כמה שיותר מאזינים לשידור. כן, מי איתנו?
שלום לך גיא, מדבר יהודה מרמת גן.
שלום יהודה.
דבר ראשון גיא, אני רוצה לומר לך שאתה שדרן פנטסטי, אתה אמיץ לב, אתה חכם,
אל תגזים, אל תגזים.
אתה מלא קריזמה ומגיע לך כל מה שאני אומר.
אל תגזים, כן, תודה.
לא, באמת, אתה מעולה, מעולה.
תודה רבה, אני שמח, כן.
כן, שניים, תראה, אם לכאורה אני אומר, שמעתי שפטל או הראל סגל אומרים, תפרו תיק לנתניהו. עכשיו, הרגע שאתה אומר דבר כזה, אתה לוקח סיכון גדול, כי זה הסתה. מה זאת אומרת? הרי לא אחד ולא שניים עובדים על תיקי נתניהו, אלא מאות אנשים, זה אתה יודע.
ודאי.
עכשיו, לא כולם, אבל רובם זה מלח הארץ. זה אנשים שעובדים מהבוקר עד הלילה להתפרנס, והם עובדים על פי הוראות. מה זה תפרו תיק? עכשיו, תאר לך שבעקבות ההסתה הזאת, זה כמו יגאל עמיר עם הרבנים.
לא, תראה, אני אגיד לך, אני אגיד לך.
אולי הקדמתי, בסדר. אבל בגין ההסתה הזאת יכול לקום איזה שמוק, סליחה על הביטוי, ולעשות מעשה, ונגיד שזה הבן שלי, שהוא חוקר במשטרה.
לא, יהודה, אני אגיד לך, יהודה, אני אגיד לך, תראה, בוא, נדמה לי שצריכים להכניס את הדברים לפרופורציה. תראה, ראש הממשלה חשוד בעבירות שחיתות חמורות מאוד, ועומדת לו הזכות לא רק להתגונן מפני החשדות האלה ביום מן הימים ייתכן בבית המשפט, אלא יש לו זכות להתגונן מפני החשדות האלה גם בשימוע שצריך להיות בתחילת אוקטובר, ויש לו גם זכות להתגונן בפני החשדות האלה בתקשורת. עכשיו, זה 100% בסדר שיש עיתונאים שסבורים כך, ויש עיתונאים שסבורים אחרת, יש עיתונאים שחושבים שהתיק נגד נתניהו הוא תיק מוצק וחד משמעי הוא ברור, והשאלה היא רק האם יגישו בשוחד או בהפרת אמונים, האם הוא יורשה באישום אחד או בשני אישומים, ויש עיתונאים אחרים שסבורים שמדובר כאן בעבודה רשלנית מאוד של החוקרים, ואולי שנעשתה כאן עבודה בידיים שאינן נקיות. אני לא כל כך נבהל מאמירות כאלה ואחרות של כתב כזה, של פרשן כזה, לא נראה לי שאפשר לקשור בין דעות, אני אעזוב את שפטל, אבל נגיד הראל סגל, הוא עיתונאי, הוא בעל טור, הוא בעל תוכנית, הוא סבור כך, ויתכן ואחר סבור אחרת, ואני לא חושב שזה שייך לאותו עולם שאתה קושר אותו לעולם של הסתה והסתה לרצח, אני לא חושב.
לא, אז הגזמתי, אבל זה מסוכן. אני אומר לך, זה מסוכן מה
שאתה... ואני חושב שלסתום פיות זה מסוכן. באמת אני אומר, אני חושב שזה מאוד מאוד מסוכן להגיד לפרשן שחושב שהמשטרה עשתה עבודה רשלנית או בידיים לא נקיות, לסתום לו את הפה, אני חושב שזה גם מסוכן.
לא, מה שהוא אומר שהמשטרה מנובלת. המשטרה
פושעת. בסדר, אז תשמע, אז הוא אומר... ואחר יכול לבוא ולהגיד, מה שאני למשל אומר, שבסך הכל הכללי, במיוחד בתיקי נתניהו, שזאת לא, זה במרכאות לא הצגה של איש אחד, יש יועץ משפטי לממשלה ויש מערכת אכיפה, וזאת לא החלטה של אדם אחד, ההתנהלות לאורך הדרך. יש הרבה מאוד גורמים שסבורים שנתניהו תחילה היה חשוד בפלילים, ואחר כך הם חשבו שיש נגדו ראיות משמעותיות, מוצקות, ולכן אני לא, אתה יודע, אני לא חושב שאמירות שאתה טוען שאין יכולות, שאין בבחינת הסתה ויכולות להוביל לשפיכות דמים, אני לא חושב שזה דבר אחר. טוב, אוקיי, יהודה, בסדר, אתה חושב כך, אני חושב אחרת, הכל בסדר. תודה רבה לך על השיחה, תודה על הטלפון. כן, מי איתנו?
שלום.
שלום.
מה שלומך? מדבר פה ניסימוב.
כן, ניסימוב.
מרגיש טוב, הכל בסדר.
אני תודה לאל, כן, רק שימשך ככה.
ככה, זה לא הנושא העיקרי שלי, על הנושא שלי...
לא, בוא, אז ניסימוב, בוא נתחיל בנושא העיקרי שלך, בסדר?
הנושא העיקרי שלי, טוב. אני תמיד רואה את יעלון, שהוא עולה לתקשורת, אז הוא תמיד אומר, ביבי רוצה לנקות את עצמו מהמשפט. ואף פעם לא שמעתי... מהתקשורת שאומרים שהוא מדקלם כבר דף מסרים של כחול לבן. אבל כשמירי רגב או שמישהו מדבר, אז תמיד אומרים עוד פעם דף מסרים, דף מסרים. בוא נה, נמאס הבן אדם הזה, הוא כמו טוקי, כל הזמן מדבר אותו דבר. כן. עכשיו שים לב, בין הארבע חבר'ה בכחול לבן, יש משהו שם שלא מסתדר, אבל התקשורת לא נכנסת עמוק לבדוק מה קורה שם.
להפך. ניסימוב, אתה אומר דבר והיפוכו, אני אגיד לך למה.
רגע, שנייה. היא נכנסת, אבל כזה בעדינות, אתה יודע, גל כזה. לא כמו גלים בהוואי. כזה בעדינות היא נכנסת. למה? כי אתם רוצים אותם בממשלה. אבל בוא אני אסביר לך דבר אחד. לא יעזור כלום. בסוף ביבי יזכה עוד הפעם. אתה יודע למה? כי אף פעם לא היה כזה תקופה טובה בישראל. בוא אני אומר לך, כבר אני, זה תופעה מתפוצץ מאנשים, עוד פעם עכשיו קראתי בעיתון שחברות גדולות מזכירים מגרשים ענקים כי אנשים קונים מכוניות חדשות, מאיפה כל הכספים האלו?
ניסימוב.
טוב, תראה, אתה אימנת שפעם דירה של 40 אלף דולר היא תהיה 2 מיליון שקל?
ניסימוב.
כן.
אפשר לשים נקודה. אמרת כל כך הרבה דברים, אני לא יודע למה להתייחס, אם להתייחס, אבל אני אגיד לך כך, תראה, הכל בעיני המתבונן. האדם שמגיע לשדה התעופה באוגוסט אומר איזה שפע יש בישראל שכל כך הרבה ישראלים ידם משגת והם יכולים לממן לעצמם טיולים וחופשים בחול וקשה הרבה פעמים למצוא מקום במסעדה בתל אביב. זה צד אחד. אבל כשאתה מגיע למשל לבתי החולים ואתה ממתין במיון שעות על שעות או שאתה מזמין תור בקופת חולים לרופא אור ואומרים לך התור הוא רק בעוד 3 חודשים או שאתה מתרשם למשל מהרמה במערכת החינוך או כשאתה עומד הרבה מאוד שעות בפקקים, אז אתה אומר לעצמך,
תראה לי מדינה אחת שיש לה שלמות.
רגע, נסימוב.
אני הייתי חי בארצות הברית, אתה יודע שבארצות הברית כל חודש 23 מיליון אנשים מקבלים תלושי מזון?
נסימוב, טוב לך? טוב לך בישראל?
אתה יודע, כשאני הייתי פעם בבית חולים בארצות הברית, כן? גם חיכינו שם לאיזה מישהו ששבר את היד שלו 8 שעות.
נסימוב, אתה מרוצה? תצביע לנתניהו, הכל בסדר.
אני, תקשיב, אני בוא נסביר לך, תיקחו הכל פרופורציה.
בדיוק.
אני עוד לא ראיתי מדינה מושלמת וגם לא תהיה.
אבל אנחנו קרובים לשלמות.
יאללה, ניסימוב. תראה לי מדינה אחת בלי פשע, בלי עוני ובלי בעיות. תראה לי את המדינה הזאת.
טוב, ניסימוב, תודה רבה לך. כן, מי איתנו?
שלום.
שלום.
אני רוצה לדבר על יעקב ליצמן.
מי זה אני?
שמי יצחק.
כן.
ואני רוצה לדבר...
מאיפה אתה יצחק?
אני רוצה להצטרף לברכות של המאזין הקודם.
ברכות?
באמת יישר כוח.
אה, זה המאזין הקודם קודם.
הקודם קודם, כן. כן.
יצחק, מאיפה אתה?
אני מאזור הגליל.
הגליל, כן. מה אתה רצית להגיד לנו על סגן שר הבריאות?
על יעקב ליצמן. כן. תראה, נפלה הזכות בחלקי להעיר לגביו. אשתי חלתה בסרטן, השד, ובגרורות בעצמות.
מצטער לשמוע.
ואני נימנתי תרופה, ופניתי מספר פעמים ליעקב ליצמן,
כן.
לעזור לנו בנושא של התרופה.
כן.
מר ישראל אייכלר, שמעתי אותו ברשת בית עכשיו לפני מספר דקות, אמר שהוא עוזר לכולם. ואז כשאני שמעתי את זה, הצטרברתי, אמרתי, הוא עוזר לסקטור שלו במקרה הטוב, לנו הוא לא מכיר בנו.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שברגע שאתה כותב לו מכתב, ועוד מכתב, ועוד מכתב, הוא אפילו לא מגיב, אז איפה יעקב, איך אומר ישראל אייכלר, שהוא עוזר לכל הציבור, והוא שר בריאות טוב, שאני הגעתי למצב שאני צריך לממן את התרופה שלי ואת כל החסכונות להוציא שאני בגיל 67.
יצחק, אני רוצה להגיד לך ככה, תראה. קודם כל, המקרה שלך הוא, כפי שאתה מספר אותו, הוא מקרה קשה והוא נוגע ללב, ואני שם פה 10 סימני קריאה. זה אחד. הדבר האחר, זה אתה הרי מבין שיש יש ועדה ציבורית שהיא מרכיבה את...
לא, אני מקבל.
רגע,
היא מרכיבה את... אני הכל מקבל.
ואתה, רגע, שנייה, יצחק.
אם הוא אומר שהוא עוזר, למה הוא לא עונה?
יצחק, אז תראה. אז קודם כל, אנחנו הרי לא היינו רוצים ששר הבריאות יחליט לפתוח את הנושא של שר הבריאות לסל הבריאות למקרים של מישהו שהוא... מכיר אותו או לא מכיר אותו, שכתב לו מכתב יותר נוגע ללב או פחות נוגע ללב. אנחנו רוצים, נדמה לי כמדינה, שתהיה כאן ועדה ציבורית שמורכבת גם מנציגי ציבור, גם מנציגים של קופות החולים וגם מפרופסורים רופאים, מנהלי מחלקות, ושהם ירכיבו את ה, יחלקו את ההוגה הזאת. זה עניין אחד לגבי סל הבריאות. עכשיו, נדמה לי, אני אומר שוב, אני עוד לא קראתי עד הסוף את הודעת המשטרה, אבל אני בהחלט מכיר את החקירה נגד ליצמן. נדמה לי שהחשדות שמיוחסים לליצמן לא מגיעים לאזור הזה שאתה מתייחס אליו, כאילו שלאחד הוא דאג שהקופה הציבורית תממן רופא.
אני רוצה להסביר.
או תרופה?
לא, אני ביקרתי בבתי חולים,
כן.
ואשתי, זכרונה לברכה, גם הייתה שם. אני ראיתי מהסקטור שלו שהוא מאוד עזר.
כן,
אני אומר לך את אחד בשמאים.
כן, אבל יצחק, אני רק אומר שכשאנחנו מדברים בעניין של חשדות כבדים לשחיתות ציבורית ברף הגבוה, אז אני אומר, אנחנו לא צריכים שוב להרבב מין שאינו במינו. החשדות נגד ליצמן מאוד מאוד כבדים, אבל הם לא מגיעים למקום הזה שלפלוני הוא דאג שיקבל תרופה מצילת חיים מחוץ לשר הסל הבריאות, ולאלמוני הוא שיב את פניו ריקם.
אבל ישראל רייכל אריך, הוא אמר שהוא עוזר לכולם. כך הוא אמר, היום בבוקר.
תשמע, אני שוב, אתה מבין מה אני אומר? אני אומר, אני לא אחראי על ישראל אייכלר, ואני אומר לך שוב, יש נגדו חשדות כבדים, אני רק אומר לך, זה מאוד לא מנומס, ולא חכם, ולדעתי מכוער ביותר לא להשיב לפניות של אזרחים, ודאי ובוודאי שהפניות האלה הן פניות שמביאות מצוקה אישית מאוד מאוד קשה, כפי שאתה מתאר. אבל אני חוזר ואומר, בלהט העניין, שלא חלילה יובן, כאילו שסגן שר הבריאות, שהוא למעשה שר הבריאות בפועל, דאג שמקורב שלו יקבל תרופה מצילת חיים, ואדם שאינו מקורב אליו לא יקבל את התרופה. לא אלה החשדות, לא אלה החשדות.
ואני מוכן להגיע למקום ולהוכיח את זה.
בסדר, יצחק, הדברים נשמעו. תודה רבה לך. להתראות. כן, מי איתנו?
שלום גיא, מה שלומך?
בסדר גמור, מי אני?
מדבר דוד מרחובות.
כן, דוד, שלום.
שלום לך. תראה, אני, כשאני עובר מול, אתה יודע, בדרכי, אני עובר דרך לוד, אני תמיד מסתכל על להב 431, על השלט הענק שם, אני מזכיר את הסקיוריטטה ברומניה.
עד כדי כך.
פשוט מאוד, אני אומר לך, מה שעושים לגל הירש זה עוול, אין להם רחמים, אין להם שום רחמים על בן אדם שאחרי פציעה קשה, בן אדם שהיה אמור לשקם את המשטרה, לנער אותה, תראה עם איזה משטרה עכשיו אנחנו מתמודדים.
איזה משטרה? להפך, רציתי להגיד מילה, ישראל. רגע, תן לי הערת אגב, כי אני מפחד שאני אשכח. אני אמרתי לי לעצמי בפתח התוכנית, שנדמה לי שיש מקום להגיד מילה טובה למשטרת ישראל, שאנחנו רואים שגם בחלוף כמעט 40 שנה, אנחנו מבינים, עכשיו, נווה אלימלך, זכרה לברכה, זה רק סיפור אחד. אנחנו מבינים שתיקי רצח לא שוכבים שם כאבן שאין לה הופכין. ומשפחת...
אני מצטרף אליך, אבל יש המון, המון דברים שהאזרח נותן... אתה רואה מה שקורה בדרום עם הבדואים. אתה רואה מה שקורה, פריצות לבתים. אתה רואה, אנשים סובלים.
אוקיי.
גל הירש היה נותן מענה לזה, אני בטוח.
לדעתך.
עכשיו, לדעתי, עכשיו, אני מכיר את קורש ברנור הרבה שנים, מאז הצבא, הוא היה סגן בצבא, אני זוכר אותו.
אוקיי.
תשמע, אני מכיר אותו. אני אומר לך שהבן אדם הזה הוא בן אדם אכזרי.
יאללה, ביי ביי. אנחנו לא נאפשר בתוכנית שלנו להתבטא באופן כזה על עובדי ציבור ומשרתי ציבור. אנחנו חושבים שזה לא הגון. אפשר למתוח ביקורת על קורש ברנור, כמו על כל קצין משטרה, כמו על כל שדרן וכל פוליטיקאי, הכל בסדר. אבל נדמה לי, או על כל פנים, תחושת הבטן שלי, שצריכים לנהוג בכבוד בעובדי ציבור ומשרתי ציבור. ככה אני מרגיש, ואני מקווה שאני לא חוטה למאזין כזה או אחר, אבל פשוט זה לא בא לי טוב, אני אומר את זה באופן פשוט. כן, מי איתנו?
הלו.
כן.
שלום, מדברת אלה מיר.
אלה מאיפה?
מראשון.
שלום אלה.
אני רוצה, אז אני נשמעת כפול.
נכון. מה נעשה?
לסגור את הרדיו.
רעיון טוב, לא?
אוקיי.
טוב, אז נחכה כמה רגעים ותסגרי את הרדיו.
סגרתי לידי.
יופי. עכשיו את נשמעת בסדר גם לעצמך, נכון?
כן.
יופי, אלה, אז בבקשה.
אני רוצה לדבר על ההתבטאות של יאיר לפיד בקשר לליצמנים שיושבים בכנסת, הגורים, איך קוראים להם?
כן, מתי הייתה ההתבטאות שלו?
אולי אתמול?
לא, אתמול הוא דיבר על הליצמנים, נדמה לי שבסרטון הפרובוקטיבי והבעייתי שלו, אני לא זוכר שראיתי שם ליצמנים. טוב, אבל לא משנה.
טוב, אוקיי. הם קוראים להם גור, לא יודעת. הדעתי מגור.
אוקיי, חסידות גור, כן.
חסידות
מה
גור.
מה רצית להגיד?
רוצה להגיד שאני, לפי דעתי, הוא צודק לפיד.
כי את יודעת, ראש הממשלה...
הם רק בשביל זה יושבים בכנסת.
ראש הממשלה ואחרים אמרו שאלה ממש התבטאויות אנטישמיות.
לא, יכולים להגיד, זה לא נכון, מה הם יגידו? כי הם לא מכירים במדינה שלנו, נכון?
אני לא יודע אם כל החרדים האלה הם משתייכים לנטורי קרתה, אני לא חושב. הם, את יודעת, הם לא יניפו דגלי ישראל מעל הבתים שלהם, אבל אני לא חושב שהם מגיעים לכדי שלילת קיומה של מדינת ישראל.
הם בעיקר לא עובדים, לא משרתים. תסתכל מה קורה בבתי חולים שליצמן עצמו הוא הסגן של השר.
כן, תודה, אבל זה לא, אתה יודעת, אי אפשר לבוא ולהגיד שזה מתחיל ונגמר באחריות שלו.
בסדר, הוא והשר.
יש, כן, אבל יש מקרים שבהם אנחנו יודעים לגמרי שאם היו תקציבים יותר גדולים, וזה כבר החלטת ממשלה, אז היו בונים.
תקציבים הם בסדר, רק הם לוקחים אותם לפנימיות שלהם. לחרדים.
לא, לא, יש תקצוב של משרד הבריאות.
יותר מדי, יותר מדי.
מין שאינו במינו.
הסל התרופות שהוא קטן והתרופות כל כך יקרות שאנשים לא יכולים להרשות לעצמם.
נו, אז גם בזה ליצמן השם.
מי השם בכל מה שקשור לבריאות?
לא, אלא את חייבת להבין שיש החלטות ממשלה ויש תקציב ויש תקציב שעובר בממשלה, והתקציב של, של, של משרד הבריאות הוא תקציב של משרד הבריאות, ומתוכו צריכים לחלק את ההוגה. אז את באה ואומרת שבלי קשר למשרד הבריאות, כל תקציבי הממשלה, כל התקציבים של המשרדים קטנים יותר לטעמך, בגלל שמתקצבים את בכספים ייחודיים את הישיבות. זה מה שאת בעצם מנסה לומר.
בדיוק, אמרת בדיוק מה
שרציתי להגיד. אבל את יודעת שבמשחק הפוליטי, במשחק הפוליטי, יש נציגים לכל מיני סקטורים. למשל, יבוא ליצמן ויגיד, יאיר לפיד, הוא גם, הוא באופן מובהק, בא ואומר, אני משרת את מעמד הביניים, ואני דואג למעמד הביניים, ובמובן הזה, יאיר לפיד דואג לשכניו, לחבריו, לאנשים בסביבתו, שהם כולם ממעמד הביניים. זה המשחק הפוליטי.
מעמד הביניים זה אנשים ששני בני הזוג עובדים, ולא מצליחים לגמור את החודש, שזה מפני עצמו זה בעיה.
נכון, אבל שמעת את ניסימוב שבא ואומר, שבכל זאת אנחנו רואים ששדה התעופה שלנו מפוצץ באנשים, ובאזור המרכז קשה מאוד להשיג מקומות בערב במסעדות.
בסדר, אז ניסימוב שיפסיק לבלבל את המוח, כי אלה שתמיד היה להם, תמיד יהיה להם, ואלה שלא היה להם, לא יהיה להם.
לא,
לא התחלף.
אלא מה שאני בסך הכל רוצה לומר לך, שבמסגרת המשחק הפוליטי, השחקנים הפוליטיים שהם נבחרי הציבור, דואגים לסקטור לסקטור מסוים. אז ליצמן דואג לחרדים, וליברמן דואג ליוצאי חבר המדינות, ויש נציגים לחקלאים ויש למושבים.
אבל שאתה אומר לי על ניסימוב שאומר ששדה התעופה מפוצץ, זה אנשים שכל השנים שלהם הם טסים, ואלה שאין להם הם לא טסים. זה לא פתאום אלה שאין להם פתאום יש להם לטוס, נכון או לא?
כן, אז למי את תצביעי בבחירות?
זה אלה שתמיד מחליפים כל שנה את הרכב שלהם. זה לא אנשים פועלים שמרוויחים 5,000 שקל לחודש.
אלא, טוב, את בסדר גמור. שמענו את הדברים ואנחנו נמשיך הלאה. תודה לך. כן, מי איתנו?
טובים, גיא, מה שלומך?
עם מי אני?
עם ראובן, מה שלומך?
שלום ראובן, בסדר גמור. מאיפה אתה?
אני מחדרה.
כן.
רק קטנה לגברת הקודמת שדיברה, אנשים גם היום ממעמד הביניים כן טסים, כי השמיים פדוחים בזכות ממשלה מסוימת, משהו שלא היה לפני 10-15 שנים, אז
אוקיי.
זה לא כל כך מדויק.
טוב.
רציתי לדבר על גל הירש בנקודה מאוד מאוד קצרה.
בבקשה.
לא נראה לך עיתוי קצת מוזר, כמה ימים אחרי התפקדות לליכוד, שפתאום המשטרה ממליצה אותו להעמיד לדין, זה כאילו אני חושב שאם בני גנץ מחר מתפקד לליכוד, יש המלצה להעמיד אותו לדין.
כן. אז תראה, אני רוצה להגיד לך ככה. פתחתי הרי את התוכנית כי תיארתי לעצמי שיש אנשים שיקפצו ויגידו, הנה, כמה ימים באמת אחרי שהוא התפקד לליכוד, אז הרי בבחירות הקודמות הוא רץ ברשימה עצמאית, נדמה לי שאבנון אברמוביץ' פרסם את המספר המדויק של המצביעים שלו, זה היה משהו סביב 3,600 אנשים שהצביעו לגל הירש, אם זיכרוני אינו מטעה אותי, שזה באמת נתון, איך נאמר, בעדינות עלוב. אתה שואל אותי, אז תראה, אני לא חושב שהעיתוי הזה הוא הוא עיתוי שמספר איזה סיפור גדול, כי תשמע, אני יודע שהתיק הזה נגרר ונגרר, אני חושב שהשאלה שצריכה להישאל, למה לקח 4 שנים לגרור את תיק החקירה הזה, ואת השאלות האלה אני שאלתי את בכירי מערכת האכיפה לא פעם, אמרו לי כמה דברים, אחד, החשוד עושה בעיות, מערים בעיות על בעיות כשאנחנו מבקשים חומרים, מבקשים להשתמש בחומרים שנתפסו במשרדו וכיוצא בזה, זה צד אחד. והצד האחר, ידענו מלכתחילה שמדובר בחקירה שמתנהלת בכמה וכמה מדינות, ולכן מערכת האכיפה שלנו, כך הסבירו לי, אינה תלויה בעצמה. יש חיקורי דין, יש חומרים שצריכים להגיע משוויץ. אז החקירה הזאת נמשכה הרבה זמן. עכשיו אתה צריך לשאול את עצמך, האם מערכת האכיפה, כשהגיעה לכלל סיום חקירה, צריכה להשהות אותה בגלל שאזרח התפקד לתנועה. שאלה.
אני חושב העיתוי מוזר, גיא, נו, באמת. כל מי שבר דעת ויש לו עיניים פקוחות, זה דברים שנראים קצת מוזרים.
כן, אבל תגיד, אבל בוא, אני זורם איתך. מה היתרון שמשיגה מערכת אכיפה, נניח, מושחתת, בכך שהיא מפרסמת המלצה שלה על גל הירש, מיד אחרי שהתפקד לליכוד. זאת אומרת שמה?
אתה אומר עליי שאני אמרתי שמערכת המשטרה...
לא, אבל אני שואל, אבל תראה, אין פריימריס מחדש בליכוד, נכון? אז לפי שעה הוא אזרח שהתפקד לליכוד, זאת אומרת הוא לא אחד מבחירי הליכוד, נכון?
אמת.
אז מה, אז, כאילו אתה אומר לעצמך, מערכת מקבלת החלטה בידיים שאינה נקיות, כי היא רוצה לירט איזשהו אזרח, מתוך איזה אינטרס? זאת אומרת, אני מנסה להבין, מה המערכת משיגה בזה?
שמי שלא רצה לקבל אותו בתור מפכ"ל המשטרה, יקבל לו בתור שר הפנים, בתור השר לביטחון פנים.
כן, אבל...
כאילו זה...
אני זורם איתך.
זה מרגיש רע.
אבל תראה, נניח ונתניהו ירכיב את הממשלה הבאה, ונניח והוא יצליח להרכיב את הממשלה הבאה, נדמה לי שהבעיה, ככה נדמה לי, הבעיה המרכזית, או אחת הבעיות המרכזיות של נתניהו, אם הוא יצליח להרכיב ממשלה, וכמובן זה יהיה עם ליברמן ועם שקד והכל, שישארו לו מעט מאוד תיקים לבחירי הליכוד. יש שם שורה...
אני חייב להגיד לך הערה קטנה.
אז רגע, לדעתך, הוא נתניהו ייקח, נגיד יישארו לליכוד, 4-5 שרים בכירים, הוא ייקח את אחד התפקידים האלה, שהוא חייב לישראל כץ, שהוא חייב לגלעד ארדן, שהוא חייב למירי רגב, ויבזבז אותו על גל הירש, שכולנו מבינים שהוא נעדר כל כוח פוליטי. נראה לך שזה מה שנתניהו יעשה? אחרי שהוא ייתן את שר החינוך ושר המשפטים ושר החוץ, הוא יצטרך הרי, ושר הביטחון, הוא יצטרך לשלם ביוקר לליברמן כדי שהוא יבוא. ויצטרך לשלם ביוקר לשקד.
כנראה שגל הירש לא יקבל תקווה.
אז מה השיג גם משטרת ישראל שפרסמה עכשיו את ההמלצה שלה, לשיטתך?
אני אגיד לך, לטעמי, היא גרמה רק אי נוחות בצד הימני של המפה, זה הכל. זה נראה כאילו סוג של רדיפה. עכשיו, רק קטנה, אני רוצה לתקן משהו.
כן.
אמרת שבנימין נתניהו, אם יקים ממשלה, יקים אותה עם ליברמן. למיטב זיכרוני, בבחירות הקודמות, גוש הימין קיבל 60 מנדטים בלי ליברמן, כאשר הוא שרף עוד 8 מנדטים על זהות ועל הימין החדש.
תשמע, אני אגיד לך מה. אני מבין קטן מאוד במשחקים פוליטיים, אבל מה, חשבון עד 100 אני יודע, עד 120 אני יודע פחות או יותר בסדר, ונדמה לי שהנתון המשותף בכל הסקרים, בכל העיתונים, בכל מהדורות החדשות, שבלי ליברמן אין סרט שנתניהו מקים ממשלה. טוב ראובן, אבל אומרים לי כאן ומנופפים לי שחייבים לצאת לפרסומת. תודה רבה לך על השיחה. כן, מי איתנו?
שלום.
שלום.
שלום, מדבר משה.
מאיפה אתה?
אני מהשומרון.
כן, משה.
כן, רציתי לדבר, אתה בזמנו לפני איזה שבוע, שבועיים, אתה ורוני דניאל השוויתם את השנים של בן גוריון, ושל ביבי נתניהו, ואמרתם שלא היה פילוג כזה, ו...
אני לא אמרתי כאלה דברים.
לא, דניאל אמר.
אז למה אתה אומר... אז למה אתה אומר...
אתם, לא ישבתי. ישבת לידו, ומכיוון שלא הגבת, אז כמעט הסכמת איתו.
לא יודע. לא יודע, לפני שאתה... תשמע, אני רוצה להגיד לך, קודם כל אתה מדבר על אולפן שישי, ואני אומר לך, תראה, אנחנו הרי, אתה מתאר לעצמך שזה לא מין זורקים איזה נושא, וכל אחד אומר מה בא לו. אתה מתאר לעצמך שבאולפן שישי מראש האורך משוחח עם הכתבים, כל אחד אומר מה הוא מתכוון להגיד באיזה נושא, ואני בדרך כלל בנושאים שהם לא נושאים מרכזיים בתחום הסיקור שלי או בתחום ההבנה שלי, אני יושב בשקט. כמו שלמשל דפנה ליאל לא תתייחס לדברים שנמצאים בלב של חקירת משטרה, ככל שזה לא נוגע לנבחר ציבור. לכן, אל תסיק מסקנות. אני, באותו יום עסקו בפאנל בהשוואה בין בן גוריון לבין ראש הממשלה. אני חשבתי שלנושא הזה, להשוואה הזאת, אני לא יכול להוסיף משהו, ולכן אני לא התבטאתי בנושא הזה. מכאן, אל תניח שאני מסכים עם כל מילה שאמר מי מהדוברים.
אני חושב...
והפוך.
אני חושב שאתה מתחמק.
לא, לא, אני לא מתחמק. אני לא מתחמק.
אינטליגנטית. אני ככה חושב. מותר לי, מותר לחשוב.
בטח.
זה אותו נושא. זאת אומרת, איך קוראים לה, שאמרת, הזכרת, ברך לי השם.
דפנה ליאל.
דניאל מדברת על סוג מסוים של נושאים. אתם אותו סוג, אתה ודניאל, על אותו סוג.
ראש הממשלה הוא גם שר ביטחון, ולכן בתקופות מסוימות היה גם ראש הממשלה וגם שר ביטחון, ולכן מהנקודת ואיך שלא נסתכל על זה, גם כשאינו שר ביטחון הוא מעורה מאוד בנושאים ביטחוניים ומוביל את הנושאים הביטחוניים בקבינט ובכלל רגע שנייה, ולכן רוני דניאל הוא מאוד מאוד רלוונטי כשאנחנו שופטים או באים לסכם את ראש הממשלה. אני מתייחס לראש הממשלה מהזווית שלי, של החשדות לפלילים שהם מיוחסים לראש הממשלה. כן, אבל מה רצית לומר?
עכשיו תן לי לומר, בבקשה, ולא ללכת מסביב, להוציא אותי מהריכוז. ישר אני רוצה לפנות. בבקשה. תשמע, בימי בן גוריון, אני הייתי, אני נולדתי ב-44, לא משנה.
כן.
היה לנו מקולת, בשנות ה-50 וה-60. עכשיו, אבא שלי היה צריך לקנות ירקות, ביצים, חלב, תנובה, גבינות, הכל. לא נענה לו, היה לו פנקס אדום. אז זרקו לו את הסחורה. הוא היה צריך לתת לירקן אחר שיקנה לו, לאיש אחר שיקנה לו ביצים, מקולת אחרת, היה משלם להם עבור הובלה, והיה לנו ריב בבית, אני זוכרת זה טוב, שאמא שלי אמרה לו, תוציא כבר את הפנקס האדום. אז הוא אמר לה, בגלל זה אני לא יוציא את הפנקס האדום. רק בגלל הזהו שלו. את זה אתם לא מזכירים מה שהוא עשה? הבן גוריון, מה היה עם הפנקס האדום? עכשיו, אני אספר לך עכשיו עוד סיפורים אישיים שלי. דודה שלי עלתה לארץ, לקחו את הילדים ששמו בקיבוץ. הבן הגיע לבר מצווה, היא קנתה לו תלית, היא קנתה לו תפילין, נסע ב2-3 אוטובוסים, אתה יודע, של שנות ה-50-60, והביאה לו את העת הזהו, בקיבוץ זרקו לה את זה. עזבי את הקשקושים האלה, עזבו את הקשקושים, יושבת ואוכלים חזיר. היה גזזו פאות לאנשים, לתימנים.
טוב, משה, תשמע. לא, כשאתה אומר שגזזו פאות, פה אנחנו נעצור, אני אסביר לך למה. תראה, קודם כל, אני מומחה קטן מאוד לתקופת בן גוריון. מטבע הדברים, אני לא נולדתי, ואני בטח לא מחשיב את עצמי כמומחה לתקופה הזאת. אבל נדמה לי שעל שני דברים אין חולק. אחד, בן גוריון הוא רב זכויות, כי הוא כנראה קיבל גם כמה החלטות לא רעות. בכל זאת, הוא הקים את המדינה, והמדינה הזאת התמודדה עם כמה אתגרים, נדמה לי משמעותיים, אמנם לא עם האיום האיראני, ובכל זאת, הייתה כאן בכל זאת מלחמת עצמאות, בכל זאת קלטו כאן מיליוני עולים. זאת נקודה אחת, והנקודה האחרת, שגם היא אינה שנויה במחלוקת, שנעשו טעויות קשות מאוד, בקליטת העולים. האם אנחנו, שיותר מ-70 שנה אחרי קום המדינה, צריכים לבוא ולומר, הוקם כאן מפעל יש מאין, הקימו כאן מדינה, ולכן אנחנו אחרי 70 שנה יכולים באיזשהו מובן להתייחס במעט סלחנות כלפי האנשים שייתכן וליבם גבה, של ייתכן והתנהלו כאן לציבורים מסוימים, לעולים מסוימים, בשחצנות, בהתנשאות, וטעו בהתנהלות כלפיהם. האם בחלוף השנים האלה אפשר להתייחס לדברים גם ככה? ככה אני לפחות סבור.
סליחה, הלו?
כן, ואני לא זוכר שגזזו כאן באופן שיטתי פאות לתימנים. אני לא חושב.
אתם באתם להשוות, ואני אומר, את אבא של נתניהו, בן ציון נתניהו, היה רוויזיוניסט, לא היה לו כרטיס אדום, וסילקו אותו מאוניברסיטת ירושלים, ושהציבור רק ידע שהוא כתב את האנציקלופדיה העברית, בן ציון נתניהו.
מכירים.
והגינצו, והיה אפליה משהו בצורה
לא ידעה. על מה הוויכוח אבל? אני לא מצליח להבין.
מה הוויכוח? אז אל תשבו עכשיו, עוד משהו.
לא, אנחנו נסיים, השיחה מתארכת.
עוד מילה, קצר. בקצר, רוני דניאל אמר, שאיך קוראים לו, ליברמן נבחר שר ביטחון, הוא אמר, אני עוזב את הארץ, אני מפחד מהנכדים שלו וכל זה, המדינה הכי משגשגת בעולם, השקל הכי, הכי חזק בעולם, להתראות.
ביי. כן, מי איתנו?
אהלן גיא, מדבר רפי מתל אביב.
אני רוצה להגיד, אתה יודע, אני כל כך אוהב שיחות שנגמרות בסי, והשיחה הקודמת הסתיימה בסי.
תשאר לי זמן לדבר.
יש לך. סליחה, עם יני?
רפי מתל אביב.
רפי, כן רפי, בבקשה.
רק הערה קטנה בקשר לאולפן שישי.
כן.
שים לב, שאמנון אברמוביץ' מדבר שקט מוחלט. דפנן ליאל שקט מוחלט. רוני דניאל שקט מוחלט. עמית סגל מדבר, ישר קופצים עליו כולם.
כן, אני לא התרשמתי ככה.
להפך,
רפי, בדיוק הפוך. רפי, בדיוק הפוך מה שאתה אומר, אני אסביר לך למה. תראה.
לא, אין לי זמן לנושא שלי, נשמה.
לא, מה זאת אומרת? הנושא שלך, אתה בוחר עם מה לפתוח, אתה פתחת, ומכיוון שאתה לא הבאת סתם עמדה, אתה... אני חבר פאנל באולפן שישי, באופן כמעט קבוע, ואתה דיברת, אז אני רוצה לשתף אותך, ובאמצעותך גם את המאזינים. הרי כאן נעשה באחרונה ניסיון שהוא חסר תקדים, כי אולפן שישי זה ממש מוסד טלוויזיוני של בטח 20 שנה. ורגע, שנייה. ודווקא מתוך הרצון המיוחד, לשמוע את עמית סגל, ולא את עמית באופן אישי, אלא את עמית באופן אישי ואת העמדות שהוא מבטא. אז נעשתה עבודה של מחשבה ועריכה מאוד מאוד משמעותית, וזה התחיל דרך זה שאמרו, חייבים לשמוע את הפן הזה. ואז החליטו שעמית סגל יבוא ביום שישי ויקליט תורים וישבצו את התורים בתוך הפאנל. ואז אמרו, אתם יודעים מה, זה לא מספיק טוב. למה? כי עמית, בעובדה שהפאנל הוא חי ועמית הוא מוקלט, אז עמית כאילו לא יכול להגיב לדברים שאומרים על הטור שלו. ואז ישבו עוד פעם בישיבות אל ישיבות ואמרו, מה נעשה? וקיבלו החלטה שלא הייתה כמוה, להקליט את הפאנל, כדי שיוכלו לשמוע את עמית וינתן ביטוי מיטבי לעמדות שהוא מבטא. במובן הזה גם סללו את הדרך, כדי שגם אנשים אחרים שהם דתיים, ככל שהעורך יחשוב שצריכים להביא אותם. הרי העורך מחליט אם זה יהיה אני, אם זה יהיה עמית, אם זה יהיה רוני, אולי יחליטו להביא את שרקי, אולי יחליטו לשמוע את סיוון רב מיר, אני לא יודע. עשו צעד כל כך משמעותי, שיש לו כמובן מגבלות, כי ברגע שמוצר טלוויזיוני מוקלט, הוא מאבד את הלהט של השידור החי. אבל עשו את זה בדיוק מהטעם הזה, שמבינים כמה חשוב שישמעו את עמית. ואז אתה, במקום שתגיד כל הכבוד לחדשות 2, שהחליטו ומשקיעים כל כך הרבה מחשבה, כי רוצים לתת ביטוי לעמדות האלה, אז אתה עולה לשידור ואומר, על עמית סגל קופצים כשהוא מבטא כל מיני עמדות.
אתה יכול לבדוק את זה חי, תתקן ותראה. בקשר לנושא שלי, רציתי לדבר על התחרות, מי אוהב יותר את החרדים, לפיד או ליברמן. עכשיו, בקשר ללפיד, רציתי רק להזכיר שהוא נבחר ב-2013 על מעמד הביניים ושנאת החרדים.
שנאת החרדים.
כשהוא מדבר
לא יודע, אולי, רגע, שנייה, אולי זאת אהבת החרדים, כי אם יאיר לפיד אומר, אנחנו נחייב אותם ללמוד לימודי ליבה, מתמטיקה ואנגלית, כדי שתהיה להם יכולת הסתכרות עתידית, אולי יאיר לפיד אוהב את החרדים דווקא?
ואולי נחייב את יאיר לפיד של מטורה,
בסדר גמור, נדמה לי שכל ילדי, לא, נדמה לי שכל ילדי ישראל, אני אגיד לך מה, אני, מכיוון שיש לי, ברוך השם, 4 ילדים, ואני מקפיד לעשות איתם שיעורים, אז אני רואה שאחד מהמקצועות שאני מכין איתם שיעורים, ועובר איתם על השיעורים, זה תנ"ך, זאת אומרת שהערכים האלה של התורה, הם מערכים שהילדים מקבלים אותם בבית ספר, ואילו בחינוך החרדי, כשאין הקפדה על לימודי ליבה, אז לא יודעים אנגלית ולא מתמטיקה, ואז אם רוצים ללכת לאוניברסיטה, יש בעיה קטנה. אז אולי יאיר לפיד בעצם אוהב את החרדים.
שיאיר לפיד ידאג לעצמו. לא ידאג, שלא יחנך לנו את החרדים, את הצרפתים או את הערבים.
טוב, רפי.
בקשר לכספים שלוקחים החרדים,
כן.
אבא של לפיד, שהיה שר המשפטים, לקח 800 מיליון שקל, כספים קואליציונים. מה הוא עשה איתם? ולמה ליברמן מחרים יהודים? הוא מחרים אותם.
מחרים יהודים?
כן, אבל אני לא יושב איתם בממשלה, בשום אופן.
מחרים יהודים, הבנתי. לא יודע, אני חשבתי שליברמן הוא יהודי, אבל יכול להיות שטעיתי. תודה רפי, נלך הלאה. כן, מי איתנו?
שלום, מדבר שמעון.
שלום שמעון.
רציתי לדבר על הנושא של פייק ניוז ו... החתמות של חברי הכנסת. יש לנו פה כל מיני מפלגות כמו ליברמן לדוגמה, או יאיר לפיד, שהם בכלל לא מפלגות דמוקרטיות. אין שם פריימריס, אין שם בחירה. אפילו שס יותר טובה מהם, יש להם מועצת חכמים והם מחליטים. פה יאיר יושב בבית וקובע מי יהיה, ליברמן כל 3-4 שנים מחליף, והם הולכים מדברים על ראש ממשלה שנבחר בצורה דמוקרטית, יכול להיות שיש לנו ויכוחים או משהו כזה, אבל אף אחד לא יכול להגיד שזה לא בצורה דמוקרטית, ומשווים אותו לצפון קוריאה.
למה אתה אומר פייק ניוז?
כי קודם כל, אם אני אגיד הערבים, אז כולם יגידו נוערים. וביבי לא אמר נוערים. הוא אמר נעים. עכשיו יבוא מישהו ויגיד, אין הבדל בין נעים לנוערים. אז אני אגיד אם אין הבדל, אז למה לא השאירו את זה נעים? אם יש הבדל, אז אני מבין את ההבדל.
מה ההבדל? בוא תסביר לי, מה ההבדל בין הערבים נוהרים לקלפיות,
כן,
לבין נעים, אז הוא אמר לא, אין לי את הביטוי המדויק, אני גם זכרתי נוהרים, אבל נניח והם נעים לקלפיות, האם לא הייתה כאן את אותה משמעות ביום הבחירות להזהיר את הציבור מפני האפשרות הנוראה כנראה מבחינתו שערביי ישראל, אזרחים כאמור זכי שבויות,
הוא אומר לך הם נעים, תנוע גם אתה.
הבנתי.
אז
אבל זה למה זה הוא שונה. חשב, למה הוא חשב שצריך שהעובדה רגע אני שואל אותך, אתה הרי מבין אותו יותר ממני, אז אני מנסה להבין, למה הוא חשב שאם הוא יאמר למצביעים שלו שהערבים, הרי אף אחד, אני מתאר לעצמי, רגע, לא, אני רוצה להתמקד בוויכוח הזה, הוא מאוד מאוד מעניין אותי. למה הוא חשב,
אם זה אותו דבר, אז תשאיר את זה.
רגע, למה הוא חשב אבל שזה עשוי או עלול או צריך לדרבן את היהודים ללכת להצביע, בעיניי זה משנה מאוד, מאוד משנה. למה הוא חשב שזה דבר שצריך להפחיד, למה הוא חשב שצריך להפחיד? שאזרחים באים לממש את זכותם.
אני מבחינתי סופר דמוקרט, ואני אומר,
רגע, אני שואל לך, בעיניך, לא, שמעון, אי אפשר ככה לנהל שיחה.
מה?
אתה העלה את הנושא, אני רוצה לחדד את הנושא ולשאול אותך, האם בעיניך, אם יבוא למשל פוליטיקאי, נגיד גנץ, ויראה שהכל הרוסי הולך או לליברמן או לנתניהו, הוא יראה בסקרים פנימיים שלו, האם בעיניך זה לגיטימי שיגיד גנץ, רבותיי, חייבים ללכת להצביע מהר, כי הרוסים נעים לקלפיות. האם בעיניך זה לגיטימי?
זה לגיטימי, גם הסיפור הזה ששותים מנדטים, זה גם אותי מצחיק. מה זאת אומרת? לבן אדם יש את המנדטים שלו, אז בוא לא נעשה בחירות, הם יצביעו אוטומטית. אלו משחקים שהתקשורת מכניס אותנו לעניין. מה זאת אומרת?
למה התקשורת? אם אנחנו רואים שליברמן בבחירות הקודמות קיבל 5 מנדטים, ועכשיו על פי הסקרים יש 10 מנדטים.
אני לא מבין.
אז משתמשים בביטוי ציורי, כי הרי ברור שליברמן, 5 המנדטים הנוספים שלו הוא קיבל מאיפה שהוא, על חשבון מאיפה שהוא.
זה לא ביטוי ציורי, זה סתם משפט, אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד מה אני חושב על זה, אבל...
לא, אתה עלית לשידור כדי להגיד מה אתה חושב.
נכון, אבל לשתות, מה זאת אומרת לשתות? או שגם הילד שקד אומרת, הם שתו לנו את זה. סליחה, מה זה, האנשים האלו הם שלך?
טוב, שמעון, תודה רבה לך, אנחנו הולכים הלאה. תודה. כן, מי איתנו?
שלום, מדבר משה.
שלום, משה.
מאיפה? אני מלונדון.
מלונדון?
מלונדון,
כן. אתה בלונדון ואורח בארץ, או שאתה מטלפן אלינו מלונדון?
אני מטלפן מלונדון, אני גר בלונדון.
אוקיי, כן, איך מזג האוויר?
כן, סבבה, לא משהו, סבבה.
טוב, מה רצית לומר?
אוקיי, הדבר השני שאני רציתי לדבר איתך, זה לגבי ליברמן, אני פשוט רוצה להבין את המצביעים שלו. מה חושב מצביע שהולך להצביע ליברמן? ליברמן אומר שהוא לא יישב עם ממשלה, רק אחדות גנץ וביבי. גנץ אומר, אין מצב שהוא יישב
עם... לא שומע אותך ברור.
ליברמן אומר שהוא לא יישב, רק עם ממשלה אחדות של ביבי וגנץ. גנץ אומר שלא יישב עם ביבי.
לא. ליברמן לא אמר שהוא יישב רק באחדות עם נתניהו וגנץ. הוא אמר שהוא יישב בממשלה שתקרא לאחדות. מה הכוונה? אחדות יכול להיות, נדמה לי שלזה הוא מכוון, שתנועת הליכוד תיפרד לשלום נתניהו, יבוא נציג אחר בליכוד, יש שם שורה של בכירים בליכוד, והם יעשו קואליציה עם כחול לבן, והוא לממשלה כזאת יצטרף, כי הרי הוא מבין שלפחות עכשיו, העמדות מאוד ברורות, לפחות בנושא הזה, שכחול לבן אומרים, אנחנו עם נתניהו לא נשב. וגם ברעיון שנתן ליברמן לפגוש את העיתונות, הוא בדיוק הסביר את הדברים האלה, הוא אמר, אני, אם נתניהו לא יצליח להרכיב ממשלה, אז אני עודד או אפנה לבחירים אחרים בליכוד, כדי שהם יתלו ממנו את ההובלה, והצטרפו לממשלת אחדות עם כחול לבן.
אוקיי, okay, עכשיו כשרואים את המצב ש-40 חברי כנסת מהליכוד חתמו שלא מדחים את נתניהו,
no.
אז מה באמת מי שרוצה להצביע על ליברמן, למה שיתנו לה מנדט שברור שזה ייפול לפח? כי הוא אומר
אני בכלל, לא,
שזה...
אני בכלל לא בטוח ש... קודם כל, אני לא יודע מה שווה החתימה הזאת של אותם אנשים שחתמו שהמנהיג שלהם... ברור שהמנהיג של הליכוד הוא נתניהו. נדמה לי שכולם מבינים שבפעם השלישית המדינה לא תלך לבחירות. ולכן זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת, מה יקרה? וזה תסריט שהוא לא מופרך. אם נתניהו לא יצליח להרכיב ממשלה פעם נוספת, מה יקרה אז? האם ייתכן שמי מבחירי הליכוד יבוא ויגיד, האמנו שננצח, אבל מי שלא ניצחנו ולא הצלחנו להרכיב ממשלה, צריכים לקבל החלטות, גם פרסונליות. תודה רבה לך, משה, תודה על הטלפון מלונדון, תודה לכם, יהיה כאן גם אחרי חדשות השעה אחת, אשמח לשוחח.
פלג, ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM. גיא פלג. 103
FM. צהריים טובים, חזרנו שעה שנייה. שר פלסנר עורך, עידו כהן, אחראי על השידור, רדיו צפון, 104.5, דביר ברקת, בדיגיטל ג'וני דוב, רשתות חברתיות נטה יערי, 1-900-722-103, מי שרוצה לשוחח איתנו, בשביל זה אנחנו כאן, או באמצעות הוואטסאפ, 054-70-103-70, תלפנו, נשמח לשוחח, הרבה נושאים על סדר היום, המלצת המשטרה בעניין ליצמן, המלצת המשטרה מאתמול בעניין גל הירש, הסרטון הפרובוקטיבי של יאיר לפיד, ואתם בכלל בוחרים על מה אנחנו משוחחים. כן.
שלום.
שלום.
גיא, שלום, מה שלומך?
בסדר גמור, מי אני?
אתה מדבר עם יוסף חלבי, אני אוהב אותך מאוד.
תודה רבה יוסף חלבי, מאיפה אתה?
העברתי לרפיק שאתה מוסר לו דרישת שלום.
100% יופי,
ואין לך מושג כמה שהוא אוהב אותך.
גם אני אותו. מאיפה אתה אבל?
אני מאוספיה.
מאוספיה, כן.
ולענייננו, אשראי המאמין על צוות של אולפן שישי שמופיע כל יום שישי. לא רוצה להוסיף יותר מזה, אני מפרגן לכולם.
אוקיי, תודה.
לעומת השיחות שהיו. עכשיו, לתקרית שהייתה עם השגריר של פנמה. יש לי שאלה מאוד מעניינת. עד מתי אפשר לסבוג את העלבות האלה ואת ההשפלות האלה?
אני מוכרח לשאול אותך, יוסף.
אני מנסה להסביר לעצמי דבר כזה, לא הולך לי.
יוסף, אני רוצה לשאול אותך באמת שאלה, ואני מודה שאמרתי לעצמי שאני גם מתכוון לשאול את המגיש שלנו, שגם כן צוטט בעריכות שיבל קרמי מנסור, כן. שדיבר גם הוא על ההשפלות. אני באמת רוצה לשאול אותך, בתור כן. אדם תבוני, אתה הרי מבין, או יכול להבין מאיזה מקום זה מגיע, נכון?
מאיזה מקום?
כן.
אני יכול להגיע, זה ההרגשה שלי אישית, פנימית. זה מגיע מחוסר מודעות של הממונים במדינה הזאת. או שלא מעבירים את המסר לבא אחריהם. כמה אפשר?
לא, אני שואל אותך, אבל יוסף, אני שואל אותך, תראה, בוא ניגע בעצב החשוף, בוא נקרא לילד בשמו, בוא נדבר לעניין. אתה הרי מבין שהבדיקות האלה בכניסה לשדה תעופה, והבדיקות המוקפדות יותר, והאפליה בבדיקות, המקום שלה הוא לא מקום ההנחיות האלה, המקום שלה, של מי שכתב את ההנחיות ומורה על ההנחיות האלה, הוא לא מטעמים גזעניים. ההתנהלות עלולה להתפרש ככזו, אבל אתה הרי מבין שהנחת העבודה של גורמי ביטחון, שישראלי, ישראלי יהודי, לא יבצע פיגוע במטוס, ואילו אדם שנשמע להם על פניו, שהוא נשמע להם ערבי, או שיש לו שם כזה, או שהמבטא כזה, הוא הופך מבחינתם לחשוד יותר. עכשיו אני אגיד לך מה הפתרון.
הבעיה היא שהמהות של העניין נעלמה בקטעים האלה.
כן, אבל אני אגיד לך מה המשמעות. אני אגיד לך מה המשמעות. אומר שיבל קרמי מנסור, בצדק, הוא אומר יש רק פתרון אחד, שיבדקו באותו אופן את כולם. אז אני שואל אותך, האם אתה חושב שכדי שלא לבדוק בדיקה מיוחדת, נגיד את אוכלוסייה של 18% מערביי ישראל, יעריכו את הבדיקות כלפי יתר האוכלוסייה שלגביה אין חשד, כדי לא ליצור את המראית עין של האפליה, שהמשמעות היא עיכוב גדול מאוד בכל מה שקשור להזרמת נוסעים לתוך הטרמינל והלאה, וכמובן משמעויות כלכליות כבדות משקל. אני שואל אותך בכנות, כי זאת שאלה קשה, זאת שאלה קשה.
אני באתי ממערכת כזאת, אחרי 20 שנות עבודה, יש מה שנקרא בדיקה מדגמית.
מקדמית.
לנושא מסוים. אבל לא כולם יכולים להיות באותה סטגמה, ולא כולם יכולים להיות באותה קטגוריה, וחוץ מזה, אני רק לידעה כללית, גיא, דודו של הרדה מנסור, השגריר, היה מח"ט בלבנון, אלוף משנה בצהל, תבין, הוא היה גם שגריר.
עזוב יוסף, אני לא מפקפק.
אדם אומר לך, אני עובד משרד החוץ, אוקיי?
רגע, יוסף.
באתי מאוספיה.
רגע, שנייה, אני אגיד לך.
אין יותר משפיל מזה.
נכון, אבל אני מתקדם איתך. הרי אף אחד, ובטח לא אני, לא מפקפק בנאמנות של הדרוזים ולמדינה, ואפילו בנאמנות של ערביי ישראל. אני הולך איתך עוד צעד.
אוקיי.
אבל רגע, שנייה. עכשיו אני אומר לך ככה, תראה, אני מגיע לנתב"ג בכל שעה, פותח חלון, אני אומר, ערב טוב, בוקר טוב, לילה טוב, שומעים שאני ישראלי, בלי מבטא, נותנים לי להיכנס. עכשיו, אתה תגיע, אתה תגיד בוקר טוב, לילה טוב, ישמעו שיש לך מבטא ערבי, בקשו ממך תעודת זהות. במובן הזה, בתעודת זהות הם כבר יראו שאתה מאוספיה, ושאתה דרוזי, וירד, נגיד, רמת החשד תרד. אבל אתה ואני לא ניבדק אותו דבר. האם אתה מבין את זה? או שאתה מצפה...
אני ברמה האישית,
כן.
איך אומרים? מנסה להבליג. אוקיי? אני מנסה להבליג על עוד אחד שחושב שהוא תפס את אמריקה. אוקיי?
לא, אני לא שואל אם אתה מבליג או לא. אני שואל אם אתה נעלב או לא נעלב.
תבדוק כמה שאתה רוצה, אבל אל תעליב אותי בבדיקה שלך.
אבל אני שואל עם עצם הבדיקה.
אני הייתי בחול, וטסתי באלעל, וטסתי בחברות אחרות. אין יותר קשה מאשר אתה עם קבוצה, ואומר לך, תעמוד בצד. אין יותר קשה. כן. אני אומר לך, גיא, זה כל כך משפיל, עומדים אחריך 20, עומדים לפניך 20, אתה בא למסור את המזוודה, לצורך הבדיקה, רק רואה את הדרכון, קוראים לך יוסף חלבי, כן, סליחה, תעמוד בבקשה בצד.
כן, אבל אתה מבין, הדבר היחידי שאני שואל, אני לא מתווכח עם הרגשות שלך, ועם הפגיעה שלך, והכאב שלך, אני רק... שואל האם אתה מבין שיש לזה רק פתרון אחד. הרי בנוהלי הבדיקה... רגע, שנייה, יוסף. יש רק פתרון אחד. רק אחד יש. כי תראה, אף אחד לא יעשה את הבדיקה פחות מוקפדת, כי זה עלול לעלות בחיי אדם. הפתרון היחידי הוא... רגע, יוסף, שנייה, תן לי רגע להשלים. הפתרון היחידי שאני מכיר, הוא במקום לבדוק רק אותך, לבדוק בדיקה קפדנית את כל הקבוצה, את כל הקבוצה, גם את אלה שאין לגביהם גרם של... לא, זה לא בסדר, אני אגיד לך למה, כי המשמעות תהיה שלמשל עכשיו, כשכל המדינה טסה, במקום שאנחנו נמתין בטרמינל שעתיים, אנחנו נמתין 4 שעות, זה המשמעות. יכול להיות שזה מחיר שצריכים לשלם, יכול להיות שצריכים לשלם את זה.
תראה כמה אני רוצה להיות קיצוני, גיא. הגיע הזמן שראש ממשלת ישראל, יחד עם ממשלתו, הרחיה חד משמעית. לדרוזים יש יחס מיוחד. נקודה.
הבנתי. אבל טוב, עזוב, יוסף, אנחנו חוזרים על עצמנו. קטרי מבין שהאפליה במרכאות או בלי מרכאות מתחילה כבר כשאתה מגיע לטרמינל, כי אני לא צריך להראות תעודת זהות, מספיק שאני אגיד בוקר טוב, ואתה כן תידרש להראות תעודת זהות, כי אתה נשמע עם מבטא ערבי. אבל
אנחנו מבינים לך. אני ואתה לא נוכל לפתור את הבעיה. הבעיה צריכה להיפטר בירושלים.
כן, אם ניתן לפתור את הבעיה, כי כמו שאמרתי לך, יש לדעתי רק פתרון אחד לבעיה, והמשמעות שלו היא עלויות מטורפות והכבדה עוד יותר של הבדיקות ושל הכניסות ושל השחרור של הנוסעים לטיסה. תודה רבה יוסף, תודה שטלפנת, וכאמור דש למורי ורבי רפיק חלבי אהובי. תודה, כן, מי איתנו? כן.
הלו.
שלום.
שלום, מדבר שלומי מראשון לציון, מה שלומך גיא?
בסדר גמור, כן.
טוב, אני קצת אחזור להתחלת התוכנית שלך,
כן.
שדיברת לגבי גל הירש.
כן.
שמע, משהו פה נראה לא בסדר.
מה?
גל הירש, תפסו אותו הרבה זמן. כמו שאתה יודע, גם אתה תמללת את זה כיאה.
לא, לא נכון. לא, 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 לא נכון. לא מוכן להמשיך איתך. לא היה לי שום תמלול שקשור לגל הירש.
אוקיי, סליחה, אז לא תמלול. היה איזה כתבה,
בטח כתבה, עסקנו... מה הכוונה מעורבב? אני כתב משפט, ובנושאים משפטיים אני מדווח עליהם. אתה יודע, אנחנו חיים ומוות ביד הלשון. מה הכוונה מעורבב בזה? אני לא מעורבב בנושאים שאני מטפל בהם. בוא נדייק. אני דיווחתי... לא, לא, לא נכנס ללחץ. אני דיווחתי ועסקתי הרבה בפרשת גל הירש. כן.
יפה, זה מה שאמרתי.
לא, לא, זה לא מה שאמרת, אבל הלאה, כן.
אוקיי, בסדר. תראה. ברגע שהבן אדם חזר, הוא עשה איזה משהו מהלך קטן, המשטרה החליטה להוציא עליו את הדבר הזה, כאילו עכשיו הוא חשוד בעלמת מס, ועוד פעם, עוד פעם לגרור אותו למסכת של ביזיון. עכשיו, עם המאזין הראשון שדיבר איתך לגבי גליש...
זה לא נכון מה שאתה אומר עכשיו. כל מה שאתה אומר פשוט לא נכון.
טוב, בסדר, עזוב, בוא נתקדם. לא נכון? עזוב.
לא, לא, לא עזוב, לא עזוב.
תשמע רגע, תשמע רגע.
אבל זה לא עזוב.
אנחנו לא מטומטמים, באמת שאנחנו לא מטומטמים. אנחנו ראינו במשך...
אף אחד לא חושב שהוא...
פוליטיקה, הוציאו לו מגיאורגיה, הוציאו לו ממקומות אחרים, מחול, הביאו חוקרים, עניינים, מה, בסוף מה? לא מצאו שום דבר. אבל מה, מה, יש משהו עליו על המס. הוא העלים איזה מס...
אבל זה לא נכון, אבל זה לא נכון. כל מה שאתה אומר לא נכון. פשוט לא נכון, העובדות אינן נכונות. עכשיו, מכיוון שאני חושש... רגע, מכיוון שאני חושש... מחיפה, מכיוון שאני חושש שהדברים הלא נכונים שלך יתפסו, שאם אני לא אתקן, יעיר לי מאזין, שאם אני לא מביע את הדעה, כאילו אני מסכים לדברים. אז אני אומר, הדברים אינם נכונים. כשנפתחה חקירה נגד גל הירש לפני 4 שנים, נחקרו בעניינו כמה וכמה פרשות, וכמה וכמה עניינים. בין היתר, אחד העניינים המרכזיים שנחקרו מלכתחיל בעניינות של גל הירש, היה עבירות מס.
אתה יודע שהמשטרה מתנהגת בצורה לא יפה, במיוחד לעדה האתיופית, במיוחד לאנשים קשי יום, בצורה הזאת...
וגל הירש היה הפתרון של הכל.
הוא רצה לבוא לשנות את הנושא הזה. הוא בא מהביטחון.
אז פחדו שהוא התנהג יפה לאתיופים, אז החליטו ליירט אותו.
אני לא אומר שהוא התנהג, אתה מנסה עכשיו לעשות דלגיטימציה, זה לא נכון, לא מה שאני אומר. אני אומר כזה דבר. הוא בא לשנות את הנושא הזה. הוא בא להזיז את העניינים במשטרה, מחוץ על המשטרה. לא קשור לאף אחד. בא לעשות, שמו לו את כל החקירות, הוציאו לו עניינים, בלגן, ובסוף הכל נסגר. ברגע שהוא התפקד לליכוד, לא שאני ליכודניק, אני לא ליכודניק, אבל הוא התפקד לליכוד, הוציאו את... מה שאני מנסה להגיד פה, okay. יש פה איזשהו מגמה, שכל דבר שלא הולך מיישר קו, עם איזה אליטה מסוימת, שזה התקשורת בערוץ 2, או התקשורת בערוץ 13, או עורכי דין עם כל הפרקליטות שמה, לא מיישרים קו איתם ועם המשטרה, הלאה, בוא ניכנס בבן אדם. והאליטה, שמע, האליטה, אנחנו יודעים, הבמאים, המפיקים, כולם, זה אליטה של אנשים שהם חלק לסביות, חלק הומואים.
כן, ביי, להתראות. להתראות. טוב, הדברים, כל הזמן הרגשתי שאת המאזין הזה אני אעיף מהקו, כי לא ידעתי אבל לשים את האצבע, מתי הוא, ומאיזה כיוון זה יבוא, האם זה יהיה גזענות, או חלילה יהיה התבטאות איומה, או התבטאות מגעילה, ותראו, קודם כל, אני רק שזה לא ישתמע אחרת, אני לא חושב שנטייה מינית, הומו, לסבי, זאת מילת גנאי. להפך, אני חושב שאנשים צריכים להיות גאים במיניות שלהם, ולא להתבייש במיניות שלהם, ואני חושב שהומו זה בטח לא מילת גנאי, אבל המאזין שעלה לשידור, הוא ניסה להדביק ולטעון, זה משתמע מהדברים שלו, כאילו שנטייה מינית כזאת או אחרת היא הוא כינוי גנאי, מילת גנאי, ולכן באהבה ובגאון אהבתי אותו מהשידור. כן, מי איתנו?
שלום גיא.
שלום.
אלא, מדבר עידו מאזור הצפון.
כן, עידו.
אני מקווה שאותי לא תוריד מהקו, אני לא...
למה? אני להפך, אני אומר, לפני שאתה מתחיל, הכוונה שלי היא לא להוריד אף אחד מהקו. הכוונה שלי, ואני שואב מזה קורת רוח גדולה, אם אני גומר תוכלית מבלי שאני נאלץ להוריד מישהו להקו. אני לא נהנה מלהעיף מישהו בניגוד למה שיש שחושבים. אני לא נהנה מהאקט הזה שבהחלט יש בו משהו מעליב. אני לא נהנה, אני לא חותר לשם. אני לא מנסה לנהל את הדיונים כדי שהם יגיעו לפיצוץ כזה שבסיאו אני אעיף את המאזין מהקו. להפך, אני מעוניין לנהל שיחות, אני מעוניין להחליף דעות. לפעמים אני משתכנע, אני לפעמים מקבל ביקורת, לפעמים נותן ביקורת. זאת הכוונה שלי. כן, עידו, בבקשה, עידו.
אני שמח, כי כן. אני רוצה פשוט לצטט אותך.
בבקשה.
לפני חודש, אבל לפני כן. שלפני כן אני אשאל אותך שאלה, רק אם תוכל לענות לי, ואחר כך...
אני אנסה, כן.
יש אנשים שמתפרנסים, חלק מהפרנסה שלהם זה צער של אחרים. למשל, לא יודע, דוגמה, צער של אחרים.
מה הכוונה?
קח דוגמה, אינסטלטור. אינסטלטור לא יקראו לו נדיר שמקבל איזה עבודה יזומה, זה קריאות, הוא עובד על פקריות... פיצוץ שם, פיצוץ פה, אתה יודע, ואז הוא הולך...
כמו רופאים, כמו עורכי דין.
בדיוק,
כן.
למה אני אקח רופא? רופא מתפרנס מהצער שלו, וזה בסדר.
בסדר, אוקיי.
אבל, רופא שפוגע כדי להתפרנס, הוא פוגע במטופל, כדי לתת לו עוד בדיקות, כדי להוציא ממנו עוד כסף, באופן פרטי.
עובר על החוק, כן.
עובר על החוק.
עכשיו, עידו, עכשיו בוא ניגש לענייננו, כן.
אז אני מדבר.
כן.
אתה אמרת לפני שבועיים או שלוש,
כן.
שבלי הדלפות משטרה,
כן.
אין לכתבים פרנסה.
נכון. לא אין לפרנסה, אין עיתונות, ובלי עיתונות חופשית אין דמוקרטיה. לא אני אמרתי, בית המשפט העליון אמר, כן.
הדלפה זה עבירה על החוק?
כן.
אז בלי לעבור על החוק,
לא,
אין
לא, לא, עידו, תראה, אני אגיד לך מה, תשמע, אתה כאילו מרגיש בטח עם עצמך שאתה נורא נורא מתוחכם, אתה כאילו תביא את קורי הכביש, ואני צעדתי ונלכדתי והצלחת להוכיח איזה רעיון, אז אני אומר לך, תשמע, יש, המציאות היא לעתים מורכבת, במדינת ישראל... עובד ציבור, שוטר, פרקליט, עובד משרד חוץ, עובד שירות ביטחון הכללי, שמוסר ידיעה למי שאינו מוסמך, ובכלל זה עיתונאי, הוא עובר על החוק, נכון. וניתן לשלוח אותו למאסר של עד 3 שנים, נכון. זה צד אחד. מהצד האחר, אני יודע שזה נשמע אבסורד לך ולאולי אחרים, אבל זה החוק. מן הצד האחר, בא בית המשפט העליון ואמר, אין עיתונאי בלי מקור. ובלי עיתונות, אין דמוקרטיה, בלי עיתונות חופשית, ולכן אנחנו, בית המשפט אלו, אנחנו ניתן לעיתונאי כלים מיוחדים, כדי שהוא יוכל לשמור על המקור, ולהבטיח למקור את החיסיון שלו, כדי שהמקור יוכל להעביר לעיתונאי את המידע. איך זה חי ביחד? זה חי ביחד. עיתונאי מעודד הדלפות, חייב הדלפות, מתפרנס מהדלפות, הציבור נהנה מההדלפות, נהנה מהחשיפה.
והכל בחסות החוק.
נכון, בדיוק. והכל בחסות החוק.
זו הסתירה, וזו הסתירה בעצם.
שאתה לא מסוגל להבין אותה, נכון?
לא, קשה לי להבין
אותה. קשה לך, נכון? אוקיי. אז אני אגיד לך מה צריך לעשות בשביל זה. זה לא בושה. תראה, אני, יש את השיר המפורסם של מתי כספי, זו ילדותי השנייה, ואני הרבה מאוד פעמים במהלך הגידול של הילדים שלי, אני מרגיש ככה, אני מכיר את הארץ הרבה מאוד בזכות הילדים שלי, ואני מכיר את התנך, כי עכשיו אני קורא אותו עוד פעם, יחד עם הילדים שלי, עם אורי ועם רוני, אני קורא ועובר על הפירוש, ולומד דברים שאני לא יודע, ולך אני מציע, תחזור לשיעורי האזרחות. לא יקרה לך שום דבר, אתה תבין יותר, בסדר? האמן לי, זה לא בושה. אני עכשיו בספר שמות, אני נהנה. תחזור לשיעורי האזרחות. תודה רבה לך, הלאה. מי איתנו?
שלום גיא, שמי דור מספר 2, רק שאני מרעננה.
איך זה יכול להיות?
כן.
רגע, אני לא מבין. אתה עידו, וגם הוא לפניך היה עידו?
נכון, נכון, נכון.
אבל איך זה יכול להיות? הנה, ויש לנו עידו אחראי על השידור.
יפה, אז כדאי למלא היום לוטו.
לא, אולי מישהו מכם מתחזה.
רק אציין, אם אתה טעית למה אנשים לא רוצים להגיד את מקום המוצאם, אז אני סוחר ברעננה ואין באפשרותי לקנות דירה ברעננה, אבל זה עניין אחר. ואני רוצה להביע את לא הערכתי כלפיך, באמת, אומנם תחום המשפט מאוד מאוד רחוק ממני, אבל בהחלט אפשר יכול לחנות אותך, כשאתה רואה את מייקל ג'ורדן בתחום שלך, זה ממש מרתק.
תודה, תודה.
לפעמים אני מתנצל שאני גם רואה אותך לצד ה... רכילותי או הבידורי אפילו, אוקיי?
לא, לא, זה בסדר, לא, לא, להפך, להפך, אנחנו לפעמים גם עוסקים ברכילות, ובטח ובטח בתוכניות הרדיו, אני לפעמים בכוונת מכוון, מנסה לשעשע ולהצחיק, לפעמים אני לא מצליח, אבל בהחלט יש לי כוונה כזאת.
כן, שכוח, שכוח, אז לענייננו...
אני מנסה להשתפר, כן.
אני אצל רק שבילדותי באמת הכל היה לי ברור, הכל היה לי שחור לבן, והיום אני רואה באמת שהכל אפור.
הכל אפור? הכל אפור?
הרבה אפור, לא ברמה של שחור ולבן, לדוגמה כמו עם הנערים או הבחורים הצעירים שקנית בקפריסין, אז אני כמובן מגנה את זה, אבל מה קורה, איך אני מגיב כשפתאום סרטון מגיע לאדם, אותם סרטונים האלה שמשתפים, האם אותו בן אדם שרואה את הסרטון הזה הוא שותף לעבירה או לא? או זה גם, אז זה לדוגמה נושא של משל שבעבר היה בעיניי שחור לבן וגם הוא אפור, ואם אותו בן אדם יוצא לו לראות שבעצם אותה נערה לדוגמה ידעה שיש שם פלאפונים, ומה היא חשבה, האם היא חשבה שכשצילמו אותה שיעשו עם עצמונות האלה ערב שקופיות או אלבום משפחתי, אז אלה הדברים שלי אין תשובה עליהם.
לא, לא, אבל... לא יודע למה אתה מנסה, למה אתה חותר. אתה שואל אותי, האם, בואו ניגע בעניין עצמו, אתה שואל אותי, האם הבחורה שם, אז תראה, קודם כל, היא טוענת, שוב, לא דיברנו איתה, למיטב ידיעתי, אף עיתונאי ישראלי לא דיבר איתה, גם הדברים שמצוטטים בעיתונות באנגליה, נדמה לי שזה לא דברים שהיא אמרה, אלא דברים שנאמרו מפיה, בידי מקורביה, בני המשפחה ואחרים. אז אני לא יודע בדיוק מה היא חשבה, אבל בכל זאת מה שכן עולה מהדברים, ככל שהם מימנים, ואני באמת לא יכול לתת לזה את ההכשר, כי אני באמת לא יודע, אז היא התנגדה לצילום, בדיוק מהטעמים האלה, כי כמו שאתה אומר, כשמישהי מצולמת בזמן קיום מגע מיני, היא מבינה או יכולה להבין שהצילום הזה לא נועד לאלבום המשפחתי. עכשיו תראה, אני לא קומיסר של יחסי מין, אנשים יכולים לקיים יחסי מין איך שהם רוצים, ובלבד שהכל בהסכמה. אז אני גם אומר לך, תראה, יש אנשים שמצלמים בהסכמה, יחסי מין אחד עם האחר, והצילום כשלעצמו, כשלא מבוצע בניגוד להסכמה, אז הוא כשלעצמו לא מהווה עבירה. לא יודע, אנשים אולי נהנים לצפות בעצמם אחרי קיום יחסי המין, לא יודע, שואבים מזה איזושהי הנאה, זכותם. העבירה היא ההפצה. ההפצה. זאת אומרת, הבחורה... גם אם ראתה שמצלמים אותה, אז, ולא התנגדה לצילום, אז זה לא אומר שהיא נתנה את ההסכמה שלה. אז תראה, החוק לא לנגד עיניי, אני לא חושב שכמו האזנת סתר, עצם הצפייה בסרטון מיני שקיבלת הוא עבירה, אבל העברה שלו ודאי ובוודאי שהיא עבירה. ודאי ובוודאי.
כן. אז כן. ברשותך, כל זה רק, ברשותך באמת, כי אני זמנים קצר, כל זה היה למעשה הקדמה למעשה לגירוש הילדים העובדים הזרים, הפיליפינים.
מה?
כל זה רציתי, סליחה, רציתי לדבר על...
לא, לא, אז יום אחר אנחנו נדבר על, על הגירוש. אנחנו צריכים לצאת לפרסומת. ביי. כן, מי איתנו?
שלום, כנראה אני?
בטח.
יפה, מדברת ורדה מגדרה.
ורדה?
כן, ורדה בן מרדכי.
כן.
אני מקשיבה, ואני שמעתי כמה טוב פה בארץ, שכולם נוסעים לחול. אז זה נכון, טוב לנו בארץ, אבל הסיבות שנוסעים לחול, זה שאנשים צריכים קצת להתעברר מהמקום בכלל, להתעברר, אנשים עובדים, כולנו עובדים, שני אנשים עובדים, בקושי סוברים הרבה מהם את החודש, מהחבר'ה הצעירים. וגם מהקצת יותר מבוגרים, רוצים לצאת אחרי שנה של עבודה, קצת לחופש, שמישהו ינסה לנסוע לאילת פה בארץ, או במקום אחר, ולראות את המחירים. איך אפשר לנסוע עם מחירים כאלה, עם משפחה, עם ילדים, בזמן שיש נסיעות קרובות למקומות, אפילו לא, בוא נאמר, שעה, שעה וחצי, שעתיים, לנסוע לכמה ימים, לעשות חופשה, לנקות קצת את הראש ממה שקורה פה, מה לא לגיטימי? אז כל עם ישראל נראה שהוא נמצא בשדה התעופה.
אוקיי.
ותשובה אז, למי שדיבר
קודם על כמה... אז מה הערה שלך? הבעיה היא המחירים של תיירות הפנים? זה מה שאת
בעצם רוצה... זה בין היתר, זה לא רק זה.
תראי, בסוף אני... משלמים הרבה גם פה וגם שם.
משלמים
כל,
גם שם וגם פה, אבל פה משלמים פי כמה.
אוקיי.
משלמים פה פי כמה. דבר שני, לאותו אחד שהכל טוב, באמת שיגש לבתי חולים, אני מציעה לו אולי ללכת להתנדב קצת, כי אם אתה במקרה צריך להיות, אתה מאושפז מאיזושהי סיבה, אז אתה נמצא במסדרון, וכמובן שאתה צריך מישהו מהמשפחה שיהיה ויתמוך בך ויסעד אותך, כי אין היום צוות של, שיכול לטפל, אין לך מיטה להיות במקום נורמלי, אלא במסדרון, כמו שנאמר. אז שאותו אחד שדיבר על כמה טוב פה, נכון, יש פה גם דברים טובים ונעשו פה דברים טובים. אז... נא להסתכל קצת יותר בעיניים מפוקחות, ולא לבוא ולהגיד, כל מה שביבי עשה פה, הכל טוב.
כן, אבל ורדה...
כי זה לא.
אוקיי, אבל את יודעת, צריכים גם להסתכל על ה... נדמה לי גם על הצד האחר. רק בשביל להיות אגונים עם עצמנו ובכלל. בכל זאת, מבחינה ביטחונית, השנים האלה הם באופן יחסי, כן? אנחנו מוקפים אויבים, יש לנו גזרות לא פתורות, יש לנו חזית דרומית פעילה כל הזמן.
יפה, אני לא חושבת שביבי בצפון. עושה משהו שמישהו אחר לא היה עושה.
כן, אבל תראי, מצד שני, צריכים לתת לו את הקרדיט, שבכל זאת...
אני נותנת לו קרדיט, אבל כבר... הבחור היה, הבחור, הנער, כן? היה פה כבר כמה זה, 12 שנים?
אבל...
וואלה. נכון, החוק 13. לא אומר, החוק אצלנו עוד כזה שהוא יכול עד 120
אבל
להיות.
אבל ורדה, אנחנו היינו בתקופה, ואני זוכר את זה היטב, שפחדנו לעלות לאוטובוס. גם את זה צריך לזכור, נכון?
הכל נכון. נכון, נעשו פה הרבה דברים טובים ונכונים.
וגם
אבל...
השקל שלנו, אנחנו רואים, במיוחד עכשיו, שכשאנחנו נוסעים לחול, המטבע שלנו הוא חזק. יש לזה גם, גם לזה יש משמעות, נכון?
כל זה נכון, אבל אנשים שרוצים, אני חוזרת להתחלה, אוקיי?
אני לא חושב שהכל טוב, אני לא חושב שהכל מצוין, אבל אני גם אומר, לא הכל שחור. לא הכל שחור.
אבל באמת, אנשים שעובדים כל כך קשה ורוצים קצת, זה דבר לגיטימי בכל מקום בעולם, לצאת עם הילדים, אפילו בוא נאמר, שבוע זה המון, אני לא מדברת על מעבר לזה, אז הם לא יעשו את זה כאן, כי הם צריכים להשקיע פה 50-100 אלף שקל.
כן.
אבל לצאת לחול, אתה יוצא וסוגר דיל, והכל טוב ויפה.
טוב, אז לאן אתה עשה?
צריך על הדברים להסתכל, איך אמרת, להיות, להסתכל אובייקטיבי, אז עד הסוף.
ורדה, תגידי, לאן אתם טסים?
אנחנו לא טסים.
לא טסים, אז שלמי את המחירים המטורפים בארץ.
לא, 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 לא קשור.
לא, ורדה, את חייבת חופשה. אל תגידי לי.
אני לא יכולה לטוס עכשיו.
לא, אל תגידי לי, לא, צריכה חופשה, אני מרגיש.
ברור, אז אני נוסעת לצפון.
צימר
הייתי
בצפון.
הייתי עכשיו סוף שבוע,
איפה?
עשינו טיול במערת קשת, אז סובב הר מירון, אפשר גם פה. רגע, אבל אי אפשר להגיד, חד משמעית, כולם נוסעים לחול, הכל, יש סיבות, כאילו, זה לא חד משמעי הכל.
טוב, ורדה, יאללה, תרגישו טוב.
נשתדל.
ביי, להתראות, תודה שתלפנת. כן, מי איתנו?
גיא, מה נשמע, מה שלומך?
בסדר גמור, עם מי אני?
זה שלמה מנתניה, דיברתי איתך כבר פעם, פעמיים.
כן, לא זוכר, אתה לא נעלב, נכון?
איך אתה לא זוכר, איך? נתניה. את נתניה אתה לא זוכר?
אותה כן, בטח.
אתה נוסע דרך נתניה, הרי לחיפה או לבונץ.
כן.
תגיד לי, קודם כל היית לה יפה לבחורה הזאת ששמעתי אותה מקודם, שאמרת שאנשים שכחו מה היה פה עם האוטובוסים המפוצצים.
אוקיי.
זו תשובה במקום, ככה אני אוהב את זה. אתה עונה להם בדיוק, כי שכחו מה שהיה פה. אני פחדתי, היו ימים שפחדתי לצאת החוצה. אתה יודע? פחדתי שלא התפוצץ מטען ליד איפה שאני הולך.
אוקיי.
או שהאוטובוס התפוצץ עליי. פחדתי, באשכרה פחדתי. האנשים שוכחים. אז הכל היה, ופתאום הכל שחור במדינה. תזכרו ממה שהיה פה. רבק, אבל אהבתי את זה. באמת, פה ענית. יפה, נתת עליי את הצד השני.
אז אני מבין עכשיו, שאתה עלית כי אתה נותן לי ביקורת על השיחות הקודמות.
לא, ביקורת חיובית, לא, כי אני שמעתי, ונתת לה בדיוק מה זה, שכחו שאוטובוסים התפוצצו פה ואנשים פחדו לעלות את האוטובוס. תזכרו בזה, ואז תגידו, תאריכו את מה שיש היום.
אוקיי.
זה לא הכל טוב ולא הכל רע, כמו בכל מדינה.
השאלה מה מסתתר מעבר לפינה?
לא מסתתר שום דבר, גיא, לא מסתתר, לא הכל שחור, לא הכל שחור, תאמין לי, אני רואה את זה, אני שוב בבית.
לא יודע, אני מקשיב לראש הממשלה, ואני מבין, ואני דווקא חושב שמבחינה ביטחונית, הוא אדם שקול מאוד ואחראי מאוד, ואם הוא שולח את היסיינו פעם אחר פעם להפציץ בלבלון, וקראתי באחרונה, אפילו בעיראק, אני מבין שמעבר לפינה חלילה, חלילה, מתרחשת מלחמה, שככה אני שוב, אני לא מבין בענייני ביטחון, אבל אני מקשיב היטב לכתבים הצבאיים ולהערכות שלהם, שחרף הניסיונות שלנו לגרום לכך שלחיזבאללה לא יגיע נשק מדויק, אז אני קורא שיש שם אלפים רבים של טילים מאוד מדויקים, והם אומרים שהמלחמה הבאה תהיה מלחמת העורף, כך יכנו אותה.
אל תדאג, הכל יהיה בסדר, תאמין לי שהוא בסדר גבור, והוא מדינאי, הוא מדינאי, והוא אחראי, והוא אחלה.
נו יאללה, תצביע בעבורו.
חבל להשחיל אותו, יש דברים שלא טובים, אני לא אומר.
הוא זקוק לכל קול, שלמה. נתניהו זקוק לכל קול.
אני רציתי להגיד לך משהו.
כן.
הבחור שדיבר זה מאוספיה.
כן.
לגבי הבדיקות שהם עושים לעשות לשגריר.
כן.
או למגזר הערבי, הדרוזי או משהו כזה. אני אספר לך סיפור קטן על בדיקה שאני עברתי, נתנו לפני איזה חמש, בגלל זה אני עליתי, כי זה נדלך לי נורא, נזכרתי בזה.
כן.
נסענו לגרמניה, לברלין, ליום אחד, מטעם העבודה לאיזו תערוכה. יום אחד, 24 שעות, מטוס שלנו, מטוס מיוחד רק לחבר'ה שלנו. מטוס של אלעל, או אני לא יודע מי זה היה, אבל זה מטוס שלנו. נסענו, חזרנו אחרי 24 שעות.
כן.
בקיצור, בחזרה, כשבאנו לעלות למטוס, עשו לנו בדיקה, הגרמנים, בברלין. זה תופעה קטן שם, לא זה תופעה קטן.
נו, מה הבעיה? אני אף פעם לא עליתי לטיסה, אפילו לטיסת פנים בלי בדיקה.
אז מה אני אגיד? אני ישראלי, רגיל.
שלמה, תגיד, אני לא מבין, אתה באמת משחק אותה שאתה לא מבין את הבעיה? אני אסביר לך. אני אסביר לך, לא ניתן לעלות. שלמה, שנייה. הקשבתי לך רוב קשב, ניסיתי לראות לאן
אתה. לא, אני אגיד לך מה הוא עשה, בוא אני אסביר לך מה הוא עשה. הוא בדק אותי, הבן אדם פתאום מעביר יד על כל הגוף, ואני לא אגיד לך איפה הוא העביר יד.
לא, זה כבר עבירת מין, זה כבר עבירת מין.
אני לא שוכח את זה, אבל אז מה יש לי לעשות? מה יש לי לעשות?
שלמה, רגע, שנייה, אני רוצה...
אז אני שפלתי, נכון? אז מה, אני אהפוך את העולם?
שלמה, תן, אתה במין שטף בלתי נגמר. תן להתייחס לדברים שלך. תראה, קודם כל, אם במסגרת בדיקה מישהו נגע לך באיברים מוצנעים, הוא עבר כלפיך עבירת מין, חבל שלא התלוננת. זה לא אמור להיות ככה. אחד. שניים, אני לא יצא לי, ואני שמח שלא יצא לי, לעלות לטיסה, איזושהי טיסה, כולל טיסת פנים, בלי לעבור בדיקה קפדנית. גם כשטסת טיסת פנים בארץ ממקום למקום. לא בזה אנחנו עוסקים. אנחנו עוסקים בטענה של ערביי ישראל ושל הדרוזים בישראל, אלה שיש להם גם חזות מזרחית וגם מבטא מזרחי, ככל שאפשר לחבס את המילים ולהשתמש בהם באופן הזה, ובעניינם הם עוברים בדיקה שישראלים אחרים לא עוברים. ולמה מתעורר החשד? בגלל השם שלהם או בגלל הדיקציה שלהם? זאת הטענה, זאת הטענה.
אבל בהרבה מדינות זה ככה, זה נראה לי שככה בכל המדינות. בארצות הברית, בגרמניה.
אז השאלה אם זה, אני לא יודע. אז אני לא יודע מה קורה שם. אני שואל אותך אם זה בסדר, והאם אתה לא מבין שיש פה ציבור מאוד מאוד רחב, שכשהוא נוסע למשל בטיול קבוצתי, למשל, וכל הקבוצה עוברת ורק הוא, בשל שמו או מבטאו, עובר בדיקה מיוחדת, האם אתה לא מבין שזה מבחינתם כרוך בהשפלה עמוקה? השאלה איך אפשר למנוע את זה.
ישראלי יוצא עדות המזרח שיש לו שם משפחה,
לא, זה לא יכול,
מזרחי.
לא, לא.
הערבי שהוא לא שינה אותו. וגם יכולים לעשות לו את זה.
כן, נו, אז זה בסדר שבגלל שם משפחה שהוא,
בסדר, אז מה אנחנו, אלה הנהלים שלהם.
כן, אז השאלה אם הנהלים האלה בסדר, שהם פוגעים באוכלוסייה רחבה של אזרחים. האם זה בסדר?
זה יכול לקרות. דוגמה, אני מעדות המזרח, אני יכול לשם שמשפחה שלי יגידו בצדר.
שלמה.
פועד למשל, והוא ישראלי.
שלמה.
הוא יהודי, היה לו שר פועד, זכרון לברכה. אז ישראלי, אז אני עלי עם פועד, ואני נראה כמו מזרחי, אז הוא גם יעשה לי אותו דבר.
לא, לא יעשה לך אותו דבר, כי שם המשפחה בן אליעזר ואין לו מבטא ערבי. רגע, שלמה.
לא, סתם אני אומר לך, זרקתי ככה.
שלמה, אז זרקת שטות, אני רק רוצה רק להזכיר לך.
אני אומר, יכולים לעשות את זה לכל אחד.
לא, לא לכל אחד עושים את זה, זה העניין, לא עושים לכל אחד. טוב, בוא נתקדם, כי שלמה משוכנע שעושים את זה לכל אחד. כן, מי איתנו?
שלום, צהריים טובים, אביבה.
שלום אביבה, מאיפה?
שלום וברכה, היום אתה ככה נעים במיוחד.
את אומרת את זה בציניות?
לא, 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 באמת.
אה, אוקיי.
באמת.
לא, כי
לא, 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 ממש לא בציניות, היום אתה
בסדר גמור. אביבה, מאיפה את בארץ?
מאלפש.
מאיפה?
אלפש זה אלפי מנשה.
אה, ככה אתם מכנים את זה אלפש?
כן, אלפש, אלפש.
הבנתי, כן, טוב, מה קורה באלפש?
בסדר. בסדר גמור, בסדר. רציתי להעלות שני דברים. אחד, לגבי השיחה הקודמת, לדעתי שם העניין הוא רגישות, רגישות יתר. אז זה, אבל
רגישות יתר של מי?
רגישות יתר של אוכלוסיות שחיות בארץ, וצריך,
מה זה אוכלוסיות? כולנו אזרחי מדינת ישראל, וגם הדרוזים משרתים בצבא.
ברור לי, ברור, אני גם עובדת איתם מדהימים, אני חושבת שאת הדרוזים כולנו מוכירים ומעריכים.
אז זה לא מעליף לדעתך?
אני, לא, כי אני הייתי משפחת ג'אנך, וכשהייתי משפחת ג'אנך, אז המורים בתיכון התייחסו אליי, לא כמו לילד מרצלי הפיתוח, שקראו לו אייגנפילד.
נו, אז זה בסדר?
מה לעשות? זה לא בסדר.
לא, 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 מה הכוונה מה לעשות? לעשות, לעשות, אנחנו נלחמים בגזענות.
ברור, ברור.
אנחנו לא אומרים מה לעשות, אנחנו מגנים אותה, אנחנו נלחמים בה.
אבל לא בדרך הזו צריך לחנך לזה, צריך לחנך, צריך לבוא מלמטה.
אבל אביבה, 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 אנחנו הרי לא רוצים לטמון את ראשנו בחול. הרי בעניין של ערביי ישראל ושל הדרוזים, זה לא עניין סמנטי, זה לא עניין של התנהגות לא רגישה, זה עניין של הנחיה. כולנו טסים לחול, כולנו מתבקשים לפתוח את החלון ולומר שלום, בוקר טוב או לילה טוב.
אני אומרת שאני טסה לארצות הברית.
מה את אומרת? את אומרת,
מה, אוי
ואבוי. רגע, כשאת נוסעת לחול ואת עוברת בשדה, רגע,
שנייה. זה מקרה.
לא, 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 זה לא מקרה, כי אם, אני אגיד לך מה, בואי ננסה, בפעם הבאה שאת תיסעי לחול, אביבה, את תגיעי למחסום, ובמקום להגיד בוקר טוב או שלום, תגידי מרחבה. או תגידי סבח אל חר, ואז את תראי, ואז את תראי, כשאת תגידי סבח אל נור, את תראי שאומר
לך,
בואי תעמדי בצד גברת, ואז את תשאלי את עצמך.
גיא, מבטיחה לך, יש לי טיסה קרובה, אני אצלם אותך, בסדר? ואני אגיד מרחבתן, מרחבה, כפחלק, כפנטליום, מנה מנטלקיליה.
ולי אין איזה פתרון קסם, אני מבין בדיוק, מבין בדיוק את הבעיה, ואני גם מבין בדיוק מה הפתרון, והפתרון הוא פתרון מאוד מאוד כבד מכל הבחינות, אבל צריכים לשאול את השאלות האלה. ולא לבוא ולהגיד שזה חוסר רגישות, זה לא חוסר רגישות של המאבטח, אלה הנחיות שהוא מקבל. הוא מקבל הנחיות שמי שיש לו מבטא ערבי, או שם ערבי, לעצור בצד ולבדוק, מה שהוא לא יעשה לאביבה מאלפש.
אני לא יודעת, אני יודעת ששואלים אותי אותן שאלות ששואלים אותי כשאני מוציאה לדוגמה סתם קבוצה מעורבת של ערבים יהודים, שואלים את אותן שאלות. אבל לא משנה, לא העניין הזה. הקודם דיבר על מה מעבר לפינה, ואני אומרת, מסתתר מעבר לפינה מסתתר נושא מאוד מאוד חשוב שאנחנו תומנים ראשנו מעבר לחול, זה פולארד. אני חושבת שהנושא של פולארד הוא סמל, הוא סמל לזה שאנחנו מזניחים אדם ששילם את חובו, שבאמת שילם מעל ומעבר.
למה מזניחים?
ואנחנו,
השם ממשלה מאז ומעולם פעלו כדי שישחררו
אותו. אנחנו כציבור צריכים לצאת לרחובות ולהילחם עבור הסמל הזה, פולארד, כפי שלחמנו עבור אסירי ציון. מבחינתי, עם כל זה שהוא נתפס ושילם את המחיר, מבחינתי הוא אסיר ציון. ולדעתי, מבחינתי זה איזשהו סמל שוויתרנו על הערכים החשובים האלה. כולנו כציבור, אני לא מדברת כרגע על ראשי ממשלה, אני מדברת כרגע עלינו כאדם אל אדם. אנחנו כמדינה, אנחנו כלאום, אנחנו כבני אדם, אנחנו כשכונה, בסדר? אנחנו כמי שחי בקהילה. אני חושבת שאנחנו צריכים להילחם עבורו ולומר, לא נצביע לאף ממשלה, לא נצביע לאף נציג אם הוא לא יטפל בנושא
של... אביבה, למה יש לי תחושה, מין תחושת בטן כזאת, שפולארד יהיה מתנת הבחירות הקרובה של טראמפ לנתניהו? לא יודע, יש לי מין רושם כזה. את יודעת למה? תראי,
אני חושבת דווקא שלא. לכן היה
הרעיון אתמול. לא, בדיוק הפוך. אני אגיד לך מה אני ראיתי בו. אני לא דיברתי עם יונה לייבזון, עמיתתי לעבודה וכתבת שאני מאוד מאוד מעריך, אבל העובדה שפולארד הדגיש שהוא נותן את הרעיון הזה, והרעיון הזה הוא הדגיש כמה פעמים, בעיקר בהתחלה, הוא לא בניגוד להנחיות הקפדניות שהוא נמצא תחתם.
נכון, הוא שמר.
לכן יש לי את הרושם שהוא בדק לפני זה אם מותר לו להתראיין בנושאים האלה, שהוא קיבל את האישור להתראיין בנושאים האלה, ונדמה לי שיש לו, והוא גם, הוא הדגיש את זה, מה שאני יודע מתוך המערכת שנכון, שהוא טלפן ליונה לייבזון והוא הזמין אותה, ולכן נראה לי שיש כאן מערך כולל, מערך כולל, כולל, כדי שהוא יוכל להגיד ציבורית עד כמה המצב של אשתו אנוש וקשה עם חזרת הסרטן, מה שיאפשר מבחינת טראמפ להכשיר את דעת הקהל לשחרורו, והשחרור הזה, העיתוי שלו, גם הוא לא מקרי לקראת הבחירות. זה מה שאני ראיתי אתמול בריאיון.
בדיוק הפוך, משום הרגישות של הבחירות, אז זה לא יקרה, כי מישהו שם בארצות הברית יעשה המון רעש, ולכן הוא חייב את הריאיון הזה, כדי לגבות את ה...
ימים יגידו.
אבל אנחנו חייבים לצאת עם זה.
בסדר גמור, תודה. כן, מי איתנו?
שלום גיא.
שלום רבי, מי אני?
מדברת לירון מרמת גן.
שלום לירון.
היום עלתה מתקשרת בבוקר בתוכנית של שי ו... בבוקר.
כן, ולאה.
כן,
מתקשרת.
ולאה, לאה לב, כן, מתקשרת. והיא אמרה ככה.
מי תקשרה?
היא אמרה להם.
כן.
שביבי... לא יקים ממשלה כי לא יהיה לו 61. דבר שני, בסוף השנה הוא לבד יתפטר מהפוליטיקה, ושלישית גם מבחינת בריאותית, ורביעית מבחינת שערה. מה דעתך?
תגיד, את רואה שאני אתייחס למתקשרת שאני אפילו לא שמעתי אותה?
לא, היא אומרת שאפילו היא גילתה שהבחירות האלה יהיו בה, אפילו את התאריך היא נתנה.
תגידי, את באופן אישי מתייעצת עם מתקשרים?
מאמינה, לא מאמינה בדברים האלה.
נו, אז למה את זוכרת את זה?
לא, אני אומרת מה דעתך.
מה דעתי על מה? על מתקשרים?
עליה, על הדברים שהיא אמרה.
תראי, אז תראי, קודם כל אני חושב שהמתקשרים למיניהם הם שרלטנים. אני, מבלי שהקשבתי לתוכנית הבוקר, אילו הייתי מקשיב לתוכנית הבוקר, ואילו אכן הייתה עולה שמה מתקשרת, סביר בעיניי שהייתי מעביר תחנה.
לא, לא רק זה, עוד היא אומרת ש...
לגוף העניין...
חברי כנסת גדולים, בכירים, באים אליה גם. כן.
יופי, אז קודם כל זה מעיד כנראה על רמתם הנמוכה.
לא, או... זה ממש מפחיד.
אני מסכים איתך, אבל מכיוון שזה מפחיד גם אותך וגם אותי, נשאלת השאלה, איך זה שאת הקשבת מתקשרת בבוקר,
אני
את זוכרת את דבריה.
אני פותחת 103, אדוני.
זה מצוין.
אני לא מזלזלת, לא, ובכך לא. בטח אני לא מזלזלת.
לא, אבל אני שואל את עצמי, איך יכול להיות שאת בבוקר הקשבת למתקשרת, והקשבת רוב קשב, שאת אפילו זוכרת את הדברים.
לא, זה תוך כדי, אני נמצאת
כדי
אצל
כך...
הנכדים, גיא, אני נמצאת אצל הנכדים, נו, שומרת אז... עליהם.
להפך.
תוך כדי עבודות אני שומעת את הרדיו.
לא, לא.
בבית אני פותחת דבר ראשון, זה 103.
יופי, מצוין. אני רק שואל, איך יכול להיות שאת גם הקשבת למתקשרת, גם זוכרת מצוין את כל התובנות שלה, ועד כדי כך...
דיבורים.
ושאת זוכרת את זה גם בשתיים בצהריים...
למה שאני לא אזכור, אני עדיין...
הצלולה.
למרות הגיל שלי, אדוני, למרות הגיל שלי, אני עדיין זוכרת.
ואת מטלפנת לאותה תחנה, כדי לשמוע מה דעתי על אותה מתקשרת. זה ממש... תראי, אז לשאלתך, אני אומר, תראי, לא צריך להיות מתקשר... כדי להבין שתמונת המצב כרגע, כפי שהיא באה לידי ביטוי כנראה בסקרים, היא כזו שנאמר את זה בעדינות, נתניהו, על פי תמונת המצב היום, יתקשה להרכיב את הממשלה הבאה. גנץ, כרגע, אני לא רואה סרט שהוא מרכיב את הממשלה הבאה, אבל נתניהו יתקשה. אז לא צריכים ללכת רחוק עד לאותה מתקשרת.
לא, אני נלחצת על זה שאמרה קודם כל גם מבחינה בריאותית.
מבחינה בריאותית. תראי, דווקא נתניהו, לפי מה שאני מבין, מצבו הבריאותי טוב מאוד, וגם לגבי התפקוד שלו, אין איזושהי לא טענה או לא ראיה על כך שיש משהו לקוי בתפקוד שלו כתוצאה מאיזושהי מצוקה.
אני וביבי בגלל זה.
מה זה קשור?
לא, אני רק אומרת.
לא, אבל בריאותו של ראש הממשלה נראית לי תקינה לגמרי, ואנחנו מאחלים לו גם בריאות וגם אריכות ימים.
נכון, גם אני מאחלת.
לא רק לו, גם לו וגם לרעייתו.
לכל עם ישראל וילדי ישראל.
כן, כן, כן. עוד משהו לסיום, גברת?
זהו, גיא, שיהיה לך יום טוב, ותדע לך, אני לא חושבת
אותך
ולא את זהבי.
את זורקת אותי ככה עם 50 שניות לאוויר? מה אני אגיד?
מה אתה רוצה?
ספרי לי משהו על הנכדים שלך, חופש גדול.
הנכדים שלי עכשיו ישנים, יחלתי
אותם. ישנים בשתיים בצהריים?
הם ילדים קטנים, כן. ילדים שהולכים לגן ויגמרו כבר את הקטנה.
ואיפה הילדים שלך? למה הם מזיקים את הסבתא?
בלי עובדים, למה לא?
רגע, אין צהרון עד ארבע?
זה עושר, זה להחזיק נכדים, חבל על הזמן.
אין צהרון אבל עד ארבע?
לא, לא, הם כבר גמרו את הקייטנה, לא, הם לא היו בצהרון.
הבנתי.
הם היו בקייטנה.
הבנתי. והכנת להם ארוחת צהריים והם הלכו לישון.
והלכו לישון, קילחתי אותם והלכו לישון.
לא, שלי לא הולכים לישון אף פעם בצהריים.
אצלי זה חובה.
חובה, טוב.
גם אצל האמא זה חובה, אבל כשהם בגן, הם בגן ישנים, כן?
הבנתי, בני כמה הם?
אחד בן ארבע ואחד בן שנה וחצי.
יאללה, שיהיו בריאים, תודה שטלפנת.
תודה, ביי, ביי.
ביי, ביי. תודה רבה לכם, אחרינו דידי הררי, ואני, כרגיל, מתייצב מחר בדיוק ב-12, לשוחח איתכם, כמובן.
אתם מאזינים לגיא פלג, ב-103 FM.